פודקאסט ישראל מדיה מגישה. עושים עסקים עם רן לוי.
מאחורי הקלעים עם המנהלים המובילים במשק. והפעם התמודדות עם משברים. גיל רוזנפלד, יושב ראש ומנהל העסקים של Data Technologies ולשעבר מנכ"ל HP ישראל.
בכלל, אני חושב שלאנשי מחירות יצא שם רע. ואני חושב שנעשה פה איזשהו עוול. אבל גם אנשי מחירות הביאו את זה על עצמם. אני מאמין שקודם כל בכל מערכת יחסים, בעיקר עם לקוחות, אתה צריך להביא ערך לשולחן. ואם אתה כאדם לא, או החברה לא מסוגל להביא ערך לשולחן, אל תבוא.
אתה יודע, זה לא... הרבה פעמים אנשים חושבים, אני צריך להציע לך יותר כסף. עובדה, היה לי המון כסף. לא, זה לא כסף, זה פגעו בי, פגעו במי שאני. אמרו לי שאני לא טוב.
ויום אחד בשער הכניסה של HP נעצרת מונית, ומתחילה חקירה במשרדי חברת HP.
אני יושב לאכול את ארוחת צהריים, ואז התקופה כבר שהיה אפשר כבר לקבל הודעות לטלפונים הניידים, ואני מקבל אימייל שלמעשה מודיע לי שפיטרו אותי.
שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפרק הראשון של עושים עסקים, פודקאסט חדש מבית עושים היסטוריה. אז מה זה עושים עסקים? כפי שאתם ודאי יודעים, לפני שהפכתי לפודקאסטר ויזם, הגעתי מעולם ההנדסה. מהנדסה יש כללים ויש נוסחאות. נכון, צריך יותר מנוסחאות וכללים כדי להפוך למהנדס מצוין, אבל הם מעניקים למהנדסים הצעירים קרקע מוצקה. בסיס איתן לעמוד עליו ולהישען עליו בדרך להצלחה. בעולם העסקים והניהול, לעומת זאת, קשה למצוא נוסחאות וכללים להצלחה. יש משהו בדינמיות של התחום הזה, בכאוטיות שלו, אולי מכיוון שמדובר בסופו של דבר בבני אדם ולא במכונות, שדורש מיומנויות שקשה לחמת ולרשום בנוסחה. בעושים עסקים אנחנו מקווים לעזור לכם לרכוש את המיומנויות החמקמקות הללו, באמצעות לימוד מניסיונם של מיטב המנהלים, היזמים ואנשי העסקים בישראל. בכל פרק נכיר אדם מרתק שיש מה ללמוד ממנו. לפעמים יהיו אלו מנכ"לים מוכרים ובעלי שם, ולפעמים אנשי עסקים שבדרך כלל פועלים מאחורי הקלעים, אבל תמיד יהיו אלה אנשים שהסיפור האישי שלהם וההחלטות שקיבלו, גם הנכונות וגם השגויות, ילמדו אותנו משהו חדש ובעל ערך. את הפודקאסט החדש יחנוך גיל רוזנפלד, שמונה על התפקיד הראשון שלו כמנכ״ל בגיל 26 בלבד. הקריירה של גיל עשירה ומגוונת, והמסע הארוך שלו, שכולל מנכ״לות של HP ישראל, אחד הארגונים הגדולים במשק, העניק לו תובנות נדירות ומרתקות. בפרט, נשמע מגיל על כמה משברים גדולים שחווה במהלך הקריירה שלו, חלקם כאלה שגם יתרו את כותרות העיתונים בזמנו, כיצד ניהל אותם, כיצד התגבר עליהם, ומה למד מהם. מראיין לצידי דני תימור, שותפי ומנכ"ל פודקאסט ישראל, שבעבר, כפי שתוכלו לשמוע, עבד כמנהל ב-HP תחת גיל. האזנה נעימה. איתנו כאן נמצא היום גיל רוזנפלד, בן 51, נשוי ואב לחמישה ילדים, מקים קומפק ישראל, לאחר מכן מנכ"ל HP ישראל. היה מנהל חטיבת הלקוחות העסקיים של אורנג' פרטנר היום, וכיום יושב ראש הדירקטוריון והמנהל, וסליחה, ומנהל התחום העסקי ב-Data Technologies, שמפתחת טכנולוגיות מתקדמות לספירה בבלק. אהלן גיל.
היי, שלום.
איתנו נמצא גם דני תימור, שהשותף שלי בפודקאסט ישראל מדיה.
אהלן, אהלן.
ומיד תראו שגם לא סתם דני שבדרך כלל נמצא מאחורי הקלעים עבר קצת לפן, כי יש לו גם קשר אישי קצת לסיפור הזה. אז גיל, קודם כל תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. בוא ספר לנו קצת יותר על מה שאתה עושה היום קודם כל.
היום אני הצטרפתי לחברה שיושבת בהר חוצבים בירושלים, חברה שהיא חברה שמביאה פתרונות לעולם התעשייה, בעיקר לקווי ייצור וקווי אריזה. נכון להיום כ-10% מכל האובייקטים בעולם נמכרים לפי מספר. שבאים על הסופר, מסתכלים על המדפים או מסתכלים במחסנים של חברות, 90% מהמוצרים הנרכשים נרכשים או לפי משקל או לפי ווליום, נפח, ו10% לפי מספר. מה נמכר לפי מספר? דוגמה שבולטת כמובן ישר לעין זה נניח תרופות, שקונים קופסה של אקמול, אז בפנים יש, ורשום על הקופסה 50 כדורים, בפנים יש 50 כדורים.
זאת אומרת זה ספור, כאילו.
בדיוק. בעולם האמזון, לדוגמה, שקונים קופסה של מסטיקים, ורשום 16 חתיכות, אז יש 16 פיסס, זה 16 חתיכות, זה ספור. תחום אחר שלא אנשים לא חשבו עליו, זה נניח תחום היהלומים. יהלומים קטנים נמכרים לפי מספר, לא רק משקל, וגם זה ספור. ההיסטוריה של החברה מתחילה בעולם היהלומים, מסיבות כאלה ואחרות. פיתחנו פתרון לספירה בבלק, בתבזורת יהלומים קטנים, פתרון שולחני. משם הגורל הביא אותנו לטפל בספירה של זרעי ירקות. אנשים שואלים אותי, מה פתאום זרעי ירקות? זה נשמע לי מאוד מוזר. אז קודם כל, בעולם הזרעים, זרעי הירקות הם ה-high-end של התחום. הזרע של הירק הוא הרבה הרבה יותר יקר מזרעים של מה שנקרא field crops. זרעי הירקות הם יקרים. מה זה יקר? זרע של עגבניה, צ'רי, ש-by the way, ישראל היא מלכת הפיתוח של זנים. עולם הזרעים, אם תרשו לי, מתחלק לעולם הפיתוח של הסוגים, של ה-variety, לאחרי זה עולם הטיפול והאריזה, ולאחר מכן עולם המחירות. אז ישראל היא בין המובילות בעולם, בעולם הטיפוח של זנים, בעיקר בירקות. אז כמו שאמרתי, זרע של עגבניה נמכר היום בעולם, ב-high-end שלו, בדולר לזרע.
דולר לזרע אחד קטנצ'יק.
הזרע הקטנצ'יק הזה, שלשמחתי, עגבניות הצ'רי, שפותחה בישראל, היום היא פותחת בעוד מקומות, אבל פותחה בישראל, ב-high-end שלו, נמכר בדולר, כמה שהבנתי, זרע אחד כזה יכול להפיק 50 קילוגרם של עגבניות. אם תיקח שהטיפול בזרע, להפוך אותו לצמח, הוא היי נוח בין אם הזרע הוא זול, ויפיק לך 5 קילו, או בין אם הזרע יקר, ויפיק לך 50 קילו, בסופו של דבר, מתוך עלות הטיפול והטיפוח, ומרבית המדינות בעולם, זרעי ירקות, ירקות, מגדלים אותם בגרינהאוס. באירופה, מי שרואה בהולנד, טס מעל הולנד, רואה את החממות. תטוסו מעל מקומות אחרים, מגדלים בחממות. הזרע הוא פחות מעשירית, 10% מעלות הסידלינג, מעלות הצמח. אז ככה שכדאי להשקיע בזה. עכשיו, אם היום אני אבוא אליך, דבר של להסביר מה זה זרע בדולר, קילו של זרעי עגבניה ב-high-end, שווה פי 16 מקילו של זהב. סירה, קילו של זרעי עגבניות היום ב-high-end, נמכר, יכול להימחר בקרוב ל-$300,000. קילו של זרעי עגבניות. אנחנו כבר מוכרים פתרונות לעולם זרעי הירקות מזה כ5 שנים, בהצלחה גדולה, ויש לנו היום כלמעלה מ-1,500 מכונות מותקנות במפעלי זרעים, לאריזת זרעים.
זאת אומרת, אתה התקדמת מי למכור מחשבים, לספור זרע בשורה התחתונה.
החבר'ה הריצו כבר עליי הרבה בדיחות בקטע הזה.
זה באמת שאלה מעניינת, אני אולי מקדים את המאוחר, אבל כמישהו שמגיע בעצם מעולם המחשוב, אתה הלכת ועכשיו למדת תחום חדש לגמרי של עולם החקלאות והזרעים? היה תהליך לימוד?
ברור שהיה תהליך לימוד, אבל זה לא תהליך הלימוד, ללמוד. כל מי שעוסק בעולם השיווק, מכירות, בסופו של דבר הוא צריך להבין את הלקוחות שלו. גם דני שעסק שנים במחירות ועדיין עסק במחירות, לפני שהוא ניגש ללקוח, כל אחד מאיתנו, לפני שאתה פוגש מישהו, אתה רוצה להיות רלוונטי את מרכולתך, להציע למישהו, אתה חייב ללמוד את הביזנס שלו. זה לא היה שוני גדול להבין איך חברות הזרעים עובדות בעולם.
איך למדת את הנושא הזה?
אני חושב מה שכל אחד מאיתנו עושה, קודם כל על ידי קולגות, מתוך החברה, מחוץ לחברה, ולאחר מכן הכי חשוב זה דרך הרגליים, זה ללכת לחברות ולהסתובב ולשאול, ואתה תמיד מגלה שאנשים נורא שמחים לספר לך על מה הם עושים ומה הם מתעסקים ומה כואב להם ואיפה הם צריכים את העזרה שלך כספק, איפה אתה יכול להשתלב בתהליכים.
עד כמה אתה כיושב ראש הדירקטוריון, אוהב להעמיק בפרטים הקטנים של הטכנולוגיה והמוצר עצמו?
אני קודם כל למדתי שחייבים להעמיק בפרטים הקטנים, חייבים להסתכל פנימה, אבל מצד שני גם למדתי שאתה לא יכול להיות מומחה בכל דבר, ויש משהו שאני זקוק לו להבנה שלי, ולצורך ניהול החברה ולצורך, אני מתמקד בעיקר בשיווק, במחירות, בקידום המוצר בעולם, לבין היכולת שלי לעזור נניח לפיתוח, ששם התרומה שלי מאוד קטנה. בעיקר התרומה שלי בעולם הממשק מול גוף הפיתוח שלנו ומנהלי המוצרים, זה יותר להביא משוב מהשוק ולזהות צרכים ומגמות בשוק, לדעת מה היכולות שהטכנולוגיה שלנו להשפיע על הלקוחות. דוגמה קטנה, נכנסנו ממש לפני שנתיים לעולם הכי גדול בעולם של המספירה, עולם הרפואה, התרופות, ומהר מאוד גילינו שאחד הבעיות במכונות הקיימות היום בעולם התרופות, שיכול להיות שנניח לזהות כדורים שבורים, היא מאוד מאוד מוגבלת, מאוד מוגבלת. מאחר שאנחנו משתמשים במצלמה, חזרנו לצוות המפתחים, אמרנו, אם כבר אתם מסתכלים, אז תגידו לי אם יש שם אובייקט שבור או לא. זה דוגמה. דבר שני, היום, במכונות היום מכניות, ברגע שיש כדור שבור, אז למעשה, והם הצליחו לזהות, היה והצליחו, כל הכדורים שנפלו לאותו קופסה, כל הקופסה הולכת לריג'קט.
על כדור אחד? כן, כדור אחד. מקום.
אצלנו, ברגע שאנחנו מזהים כדור שבור, אני עוצר את הספירה, ורק החלק שעד אתה נספר, הולך לריג'קט. זה סוג הדברים. אני יכול לספר שכמובן, העתיד של החברה שלנו נמצא גם להביא יכולות בדיקת איכות מוצר תוך כדי ספירה. זה העתיד של החברה שלנו. אנחנו מתמקדים היום בלספור יותר מהר. ככל שאנחנו מצליחים יותר, אז יותר ויותר לקוחות, בימינו עם בעיות. אם הצלחנו נורא יפה בתחום זירי הירקות, פתאום פונים לנו בתחום התירס, זירי תירס, ששם סופרים מיליוני זרעים לסק. יצרני ברגים פנו אלינו, לתחום התעופה. יש להם ביטוח בתחום הזה ל-X ברגים לספק, לייצר ולספק. הוא הסביר לנו שבוינג מבקש את הזמנה של 300 ברגים מטיטניום למטוס מסוים, אסור לספק אחד יותר, כי הוא לא מבוטח, הוא מבוטח בדיוק על הכמות. משתמשים מכונות שלנו לספור. מה שאני מנסה להסביר, אנחנו כמו בעולם מזמנו הסלולר. אתה יודע, הילדים שלי צוחקים עליו ואומרים, אבא, למה אנחנו מחייגים מספר?
מאיפה מגיעה המילה חיוג? כן.
מה זה לחייג מספר? To dial a number. אתה מתקתק מספר.
נכון.
אתה יודע, באנגלית, to take a picture. כי פעם זה היה תהליך ידני לצלם. זה היה פשוט תהליך ידני. ועוד אמרה פעם קרלי פיורינה, נשיאת HP, אמרה, כל דבר שיכול להפוך לדיגיטלי, יהפוך להיות דיגיטלי. והיא התכוונה בזמנו לעולם הפרינט. היא דיברה בזמנו, היא אמרה שעולם הדפוס, ש-HP אז מאוד התגעתה, והיא אמרה, זה יבוא לקיצו. כי כל דבר שיכול לבוא להיות דיגיטלי ברמה הביתית, הכוונה הצריכה, יגיע לתחום הזה. ואני מאמין שגם בספירה אנחנו נגיע הטכנולוגיה שלנו תזכה. דרך מאוד ארוכה של חינוך ולחנך את השוק לבקש הטכנולוגיה, אבל אנחנו בדרך.
בתור אחד שחינך אותי בשלביי הראשונים, אחרי להגיד שבאתי עם ניסיון מסוים, קודם כל תהליך המחירה, אם אני מסתכל על קורות החיים שלך, מה שמאפיין זה הרבה מאוד עבודה, או מה שקוראים B2B, עבודה מול מוסדות, מול ארגונים, כמעט ולא נגעת למיטב זיכרוני בשוק הצרכני, או אם כן, אז ממש בשולי השוליים. אם תוכל להפעיל לנו קצת, איך אתה רואה את זה, איך נעשה תהליך המחירה, איך מנהלים אנשי מחירות, איך מחנכים אנשי מחירות לתהליך הזה.
זה נושא עצום. קודם כל, נכון אמרת, בתחום הכימונאי פרופר לא נגעתי, אולי בשוליים נגעתי בו קצת ב-HP, בניהול מפיצים שמחרו כמו אופיס דיפו ובאג וכל מושת אחרות היום שכבר פחות קיימות, וגם באורנג' נגעתי קצת בתחום הזה, אבל כעיקרון אתה צודק, הרוב העיסוק שלי עד היום הוא B2B, business to business. בכלל, אני חושב שלאנשי מחירות יצא שם רע. קודם כל, בכלל, האם הפולניה הטיפוסית לא מאחלת לבן שלה להיות איש מחירות. זה נשמע כאילו איש מחירות, במיוחד אפילו בקונוטציה האמריקאית, אתה יודע, איש מחירות של מכוניות used car salesman. ואני חושב שנעשה פה איזשהו עוול, אבל גם אנשי המחירות הביאו את זה על עצמם. ואני חלק מזה. אני חושב שעולם המסחר ועולם המחירות הוא עולם נפלא. עבורי זה נותן לי טעם ותשוקה אדירה לקום בבוקר. אני חושב ש... כאחד שמאמין ותמיד, ואף פעם, אם לא התחברתי למוצר או לשירות, לא יכולתי לבוא עם המוצר הזה ללקוחות ולהציע אותו, אבל once אני מחובר ומרגיש ומבין את הערך, אני חושב שזה א' ב' של בכלל לצאת לדרך. אתה חייב לדעת ולהבין מה המוצר עושה, זה הדבר הכי הכי בסיסי. תסלחו לי, כל החכמולוגים שאומרים, אני יכול למכור כל דבר, גם כרח לאסכימוסים, יכול להיות, אבל אני לא מכיר אחד כזה שהוא מוצלח. באמת מוצלח.
זאת אומרת, בתוך הסקייל של בין איש מחירות שמבין את המוצר, יש באמת גישה שטוענת שאיש מחירות צריך להבין ולהכיר את המוצר, אפילו ברמה טכנולוגית יחסית גבוהה, לעומת איש מחירות שמנהל יחסים, או מה שקרו בעבר יותר לכיוון של אקאונט מנג'ר, ריליישן מנג'ר, אתה מאמין ש... או אתה מביא את המקום של הבנה והבנת הצרכים, אבל גם המקום הטכני.
אני מאמין שקודם כל בכל מערכת יחסים, בעיקר עם לקוחות, אתה צריך להביא ערך לשולחן. אם אתה לא מביא ערך לשולחן, אתה מבזבז את זמנו של הלקוח, וזמנו היקר של הלקוח. ואם אתה כאדם לא, או החברה לא מסוגל להביא ערך לשולחן, אל תבוא. קודם כל. והערך שלנו בדרך כלל בא, עוד הפעם, בתחומים שאני מכיר, זה שאתה מבין את הטכנולוגיה, את היכולות, את האפשרויות שעומדות בפניך, ואתה לא מצפה מהלקוח שילמד את המוצרים שלך לעומק, להפך, חובתך זה להבין את הצרכים שלו ולחבר בין השניים. וגם אותם אקאונט מנג'רס, שאני מאוד מעריך אותם, ואני חושב שיש מקום לכזה תפקיד, ויש בעולם יותר ויותר ריליישנשיפ מנג'רס, אקאונט מנג'רס, כל מיני טייטלים כאלה שבעצם אומרים, אנחנו מנהלים את היחסים, בעיקר בין גופים גדולים, גם הם צריכים להבין את עולם הלקוח ולרדת. ונדבר אולי על חברה כמו פנטק שעבדתי בה, שהיא עסקת בפתרונות בנקאיים, העברת כספים. גם האקאונט מנג'רס הבכירים ביותר חייבים להבין מאוד מאוד לעומק, ברמה מאוד לעומק, לשבת עם מנהל טכני, מנהל אדם שעוסק בתחום הבנקאות ועובד בטרנזקציות, ולהבין את הקשיים שיש לו. אין אנשים שרק תפקידם זה לבוא ולשתות קפה עם הלקוח ולהגיד לו, למה לא תקנה עכשיו עוד, זה לא עובד, זה לא עובד. וכל אחד מאיתנו, עוד הפעם, אני אומר, בכל פגישה, אני מעולם לא היה לי פגישה מבוזבזת עם לקוח, מעולם. גם פגישות שלצערי היו לא טובות, תמיד יצאתי משהו מזה, למדתי משהו, ראיתי משהו, יצאתי קדימה. אני חושב שהעולם הזה של האינטרנט והטכנולוגי גורם לאנשים לחשוב שאנחנו, זה תחליף למגע, למגע אנושי. אני רואה, גם היום בעולם האינטרנט אפשר להגיע, דרך האמצעים הקיימים היום, אפשר להגיע אפילו למגע אנושי יותר טוב. זה לא זה במקום זה. עבורי זה איך להשתמש בטכנולוגיה להגיע לקשרים יותר טובים עם הלקוחות שלך. איך אני יכול פה מישראל לנהל שיחה והבנה ולראות מצלמות על קו ייצור באוקסנארד בקליפורניה ולהביא ערך ללקוח. אני שמה למרות שאני פה. ואני מאוד מאמין שאנחנו בכל מגע צריכים להביא ערך. זה תפיסת העולם שלי.
זה משהו שאפשר ללמד אנשי מחירות מתחילים? או שזה משהו, זה מין גישה שהיא צריכה לבוא מבפנים אצל הבן אדם?
אפשר בהחלט ללמד, אם יש רצון ללמוד. אני גם אומר את זה לילדים. אני חושב שאין איש מחירות שנולד. אין, כמו שאני לא מאמין שיש מהנדס שנולד להיות מהנדס. זה התשוקה, זה הרצון ללמוד, זה הרצון כל יום לדעת קצת יותר מהיום הקודם. ואחרי זה איך אתה משתמש בידע שיש לך. לא להגיע למצב ש... תעזבו אותי, זה מצחיק אותי, אבא שלי שיהיה בריא, הוא באמצע שנות ה-70 לחייו, הוא עדיין מוריד כל מיני אפליקציות שאני אפילו נחרד, אבא מה עשית? הוא אומר, זה נראה לי מעניין, רציתי לראות מה זה עושה. אחרי זה הנכדים עושים, מתקסים עצה איך להסיר את האפליקציה או את התוכנה. אבל התשוקה הזאת, ואבי, אני חייב פה לספר, אבי הוא מהנדס בכל נשמתו, by the way, אבי היה המחזור השני של מהנדסי תעשייה וניהול בטכניון, ועד היום אם יש כבשה, יש איזה עננה שחורה מעל ראשי שלא למדתי בטכניון, כזה, וכל פעם שהתפרסם איזה כתבה שהטכניון הגיע לאחד מ-20 מקומות, אז כבר לכולם יוצאים תמונות וכו', ועד היום הכיתה שלו נפגשת כל שנה, אבל הרצון הזה, זה גם למדתי ממנו, הרצון הזה כל הזמן ללמוד, כל הזמן לא לחבות את הקטע הזה במוח, להגיד, אני מכיר, אני מומחה בתחום, אני יודע. להפך, אני חושב שככל שאנחנו, אני מקווה שגם תסכימו אותי, ככל שלומדים יותר, אתה מבין כמה מעט אתה יודע. זה כאילו העולם הזה הוא אינסופי, כל פעם שאתה פותח דלת אתה מגלה שיש עוד הרבה דלתות מאחורה, וזה הכיף שלי, אני, ובדאטה יצא לי באמת באמת המזל, ואני לא נדבר על זה אחר כך, אני חושב שהשינוי הגדול במעבר שלי לדאטה, זה פעם ראשונה בחיי שירדתי לחברה שהיא פחות מאלפי עובדים, זאת אומרת החברה הקטנה ביותר לפני דאטה הייתה פנטק, שהייתה חברה של סדר גודל של 1,600-2,000 עובדים, לפני כן אורנג' היינו 6,000 עובדים, לפני כן HP היינו 100,000.
לדעתי יותר לכיוון של 300,000 עובדים. כן.
אז פתאום נגיע לחברה של 40 חבר'ה, זה היה השינוי המהותי עבורי, זה היה השינוי הכי גדול במעבר לדאטה, לא הטכנולוגיה ולא הלקוחות.
אז אנחנו נדבר אחר כך באמת על איך גם סגנון הניהול משתנה במצבים כאלה.
לגמרי.
ברמה אנקדוטלית, אחת הפעמים הראשונות שהכרתי את גיל, והכרתי את גיל שהוא היה מנכ״ל קומפאק, וגיל אחד האנשים שעושים את הפרזנטציות היותר מרשימות שיש. וניגשתי לגיל ואמרתי לו, תגיד, איך אתה עושה את זה? אז הוא אמר, הוא נתן לי תשובה מאוד מאוד פשוטה, אני פשוט לומד את המצגת מאוד מאוד טוב, אני לומד אותה בעל פה. אז לשאלתך, האם אפשר ללמד אנשי מכירות להיות אנשי מכירות טובים? אני חושב שזה אחד הדברים, גם מישהו שאין לו שום גישה, שהוא הכי, הכי פחות, אבל יש לו איזושהי אהבת אדם ברמה כזאת או אחרת, אפשר להפוך אותו לאיש מכירות מעולה, וכל אחד ייקח את הזווית שלו, אם הוא ינהל את היחסים, או ילמד בעל פה את הפרטים, או ילמד בעל פה את המצגת שהוא הולך לעשות, ויעשה את זה כל כך הרבה פעמים מול המראה, שאי אפשר יהיה להתקיל אותו, הוא יהיה איש מכירות טוב.
מסכים, מסכים כל מילה.
אז זה ייקח אותי קצת אחורה, כן. להתחלת הקריירה שלך בעצם, כן. אתה התחלת ב-CMS נכון, בישראל,
נכון.
בין כמה היית כשנכנסת בעצם לעבודה, היית עוזר איש מכירות? זה היה הטייטל כבכל הראשון?
נשמע אדם מבוגר, כנראה אני כבר כן. הגעתי ל-CMS עם תואר שני בניהול מערכות מידע, אחרי צבא, בגיל צעיר. רוב חיי גרתי בחול עד אותו נקודה, בלא מעט מדינות. והצטרפתי ב-1988 ל-CMS, שהייתה אז הנציגה הבלעדית של HP, Hewlett Packard בישראל, בתור, היה לי רשום, HP הייתה חברה של מהנדסים שמכרה למהנדסים, ביל ודייב, וזו הייתה חברה שמאוד התגעתה בטכנולוגיה, ואיש מכירות היה Sales Engineer, לא יכול להיות Sales Engineer, ואני הייתי סטאף, Sales Engineer. מה זה אומר Staff Sales Engineer? זה אומר הבחורצ'יק שנשאר במשרד ומכין הצעות מחיר. אני יכול לספר אפילו איזה סיפורון, איזה אנקדוטה מצחיקה, ואני אפילו אזכיר את השם של הבן אדם, כי אנחנו מאוד, אנחנו צוחקים על זה. אחד הלקוחות הכי גדולים בזמנו של HB ישראל, הייתה רשות הנמלים והרכבות, ונהל מערכות מידע היה אדם שאני מקסים, ולימים ממש ממש התיידעתי איתו, ואני מאוד אוהב אותו, יעקב בר חיים. לימים היה גם מנהל מערכות מידע של רובוטק הרבה שנים, והיום עד כמה שאני יודע הוא כבר בטיול רציני מסביב לעולם, בחור מדהים, ואני העוזר של אנשי המכירות, ובתור עוזר, זה לפני ימי הסלולה, ולפני טלפונים דיגיטליים, היה טלפון קווי, והיה לי טלפון שלוחות עם כפתורים, עם חוגה, והייתי אחראי, ואני אגיד גם את השם, הייתי הסטאף סיילס אינג'יניר של נועם פעיל, ועוד גברת שכבר לא איתנו לצערי, דונקה גרמן, ויעקב מתקשר, ואני עונה, כי זה התפקידי, לענות לטלפון של איש המכירות. שלום, מדבר גיל מ-HP, במה אוכל לעזור. שלום, נועם נמצא? לא, מסתר יעקב, נועם לא פה. טוב, אז תן לי את מנהל המכירות, אלי נמצא? לא, טוב, תן לי את המנהל הסמנכ"ל המכירות, וכך הלאה, ואז עד למנכ"ל, ואמרתי לא נמצאים, אז הוא אומר, תגיד לי. אתה הטמפל היחידי שהשאירו במשרד וכולם הלכו, אז זה, אפרופו מה זה סטאפ.
אז זה ההתחלה.
זה כל כך יעקב, אני גם טיפלתי בו, כשהוא היה, הייתי אקאונט מנג'ר של אורבוטק, וניהלתי שם איזה משבר לא נורמלי שהיה עם הבטחות שהבטיחו להם, וזה בדיוק כזה, איש...
הוא ידע לשים את האצבע על המקום הנכון.
אבל אני חייב להגיד לזכותו, באמת עכשיו לזכותו, שהעבודה איתו לימדה אותי המון, לימדה אותי על מה זה להיות מקצוען, ידעתי שיעקב שואל שאלה, אז הוא באמת באמת בדק את הנושא לעומק. אוי ואבוי למי שישלוף לו תשובה מהשרוול, זה יהיה סופו. אני זוכר אפילו פגישה אחת שבאנו, כל הספקים, באנו להציג לו פרויקט. ואנחנו נכנסים במשלחת, אתה יודע, מנהלי מכירות ואנשים טכניים וזה. אז יעקב אומר, כל מי שיש לו את המילה מכירות בכרטיס הביקור, שירים את היד. כל אלה עם היד למעלה, שיקחו צעד אחורה. אני רוצה רק אנשים טכניים. זהו. למדתי המון.
אז באמת בהתחלה בעצם, בצעדים הראשונים שלך בעולם הזה, ממי אתה לומד? אתה לומד יותר מהלקוחות שלך או מהעמיתים שלך לעבודה?
וואו, אתה מגיע לנקודה שהייתה די משבר עבורי בחיים. באתי עם רקע מאוד טכני, כאילו למדתי מערכות מידע, למדתי ניתוח מערכות, למדתי איך ליישם מערכות, למדתי לתכנת. בשפת דור רביעי, קובול, 4 דורות אמרו שהולכת למות, אז...
עדיין אומרים שהיא הולכת למות.
ובאמת, באתי עם המון, המון חשק לשנות את העולם, ופתאום אני, לא יודע איך, הגעתי למכירות, חיפשתי עבודה, והיה לי משבר. אני ראיתי, היה לנו מעין קורס כזה בירושלים של לימוד איך למכור, הביאו אותנו סדנאות מכירה בירושלים משך שבוע, והייתי נורא והיום. פשוט היה לי משבר, משבר קשה. ובסוף אותו שבוע חשבתי לעזוב את המקצוע, ואז התמזל מזלי והתחברתי, ובהנהלה של HP ביקשו שאני יוכפף דווקא לסניף הצפוני של החברה, ישבתי ביד אליהו, ואדם מאוד מאוד יקר, שאנחנו עד היום בקשר כזה או אחר, מאיר רז, ואמרו לי, אתה תהיה עוזר של מאיר.
מאיר מנהל את הפעילות של HP בצפון, ובוא תלמד ממנו. ומאיר, אם יש מישהו שעד היום אני ככה שומר פינה מאוד מאוד חמה בלב, ולקח אותי ביד, ולימד אותי מה זה להיות איש מכירות. ותן לכם דוגמה, לפני שהולכים עושים לפגישה עם מאיר, מאיר היה יושב באוטו איתי, אני כמובן נוהג, ומאיר אומר, אוקיי, גיל, אנחנו נפגוש לקוח כזה או אחר. מה אתה רוצה להשיג בפגישה? אוקיי, אתה ביקשת פגישה. מה עבורך תהיה הצלחה? תגדיר מה תהיה הצלחה של הפגישה. וכולי, היינו נשים בפגישה, מאיר היה שותק. גם אם הייתי מתרסק, אני נותן להתרסק, זה נורא קשה. אני אומר לך את זה היום כמנהל, זה נורא קשה. היינו יוצאים מהפגישה, מאיר אומר, טוב, מה אתה חושב הייתה בפגישה? מה היה טוב, מה היה לא טוב, מה אתה רוצה לשפר, מה אתה רוצה לנסות? והוא תחן אותי ככה עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם, ואני זוכר נסיעות ללקוחות לפעמים, שאני כזה הייתי אומר, אולי תעזוב, מאיר אומר, לא, אני לא מכיר אותה. בכוונה שאני אבין שאתה לא יכול להגיע לפגישה לא מוכן, אתה לא יכול להגיע לפגישה בלי שלמדת את החומר, אתה לא יכול להגיע לפגישה בלי שאתה מביא ערך ללקוח. ואחד הדברים הכי קשים שמאיר לימד אותי, שעד היום אני מודה, הדבר במחירות שלו הכי קשה לי זה cold call. נסענו אז לאזור שהתחיל, אזור מגדל העמק, אז התחיל להתפתח, טאור התחילו לבנות שם ועוד חברות.
מרכז התעשייה.
נכון. כן. אני זוכר עם האוטו, עם הסוברו 1300 ככה, בקושי עולים את העלייה, ומאיר אומר לנו, מאיר אומר לי, או פה הולכים להקים חברה, או פה קמה חברה חדשה, בוא ניכנס. אמרתי, מאיר, מה ניכנס? אתה סיילס אינג'יניר, אני לא נכנסים דפקים סתם, צריך לקבוע, להתקשר, ואז אין טלפונים סלולריים, זאת אומרת, מאיר אומר, גיל, והוא כל כך, עד היום, החום הזה להיכנס, ידפק בדלת שלום, אנחנו מ-HP היינו באזור, ראיתם חברה חדשה, ואני אשמע מה אתם עושים. לא לנסות למכור, לא לעבור, וזה נורא, ישראלים הרבה פעמים חוטאים בזה. המרחק בין התהליך, להגיד שלום, לבין לדבר על המוצר או על המחיר אצלנו, יכול להימדד לפעמים בשניות. מאיר לימד אותי סבלנות. קודם כל תיצור את הקשר האנושי. קודם כל תתעניין בלקוח, תלמד. אם אין לך מה להציע, תגיד סליחה, כיף היה להכיר, תודה רבה. ואם יש לך, תגיד, אתה יודע מה, יש לי איזה משהו אולי מעניין, תן לי קצת לחשוב, אנחנו, אם לא אכפת לך, אני אחזור אליך. וזה, זה, זה, שאלת אותי איפה התחלת ללמוד, זה, זה, זה הנקודה.
אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל האיבר הכי חשוב לאיש המכירות, זה לא הלשון, זאת האוזן. האוזן היא מאוד מאוד חשובה.
וזה הצליח בעצם להוציא אותך מהמשבר שנקלט אל התוכו בתוך העניין הזה?
איך? איך? לאט לאט התחלתי לראות הצלחות, מחירה ראשונה, אין כמו מחירה ראשונה ושנייה, ולהתקדם ולהתחיל להרגיש בטוח בעצמך, ביטחון והרגשה, והתחושה היא נורא חשובה שאתה מביא, שאתה עושה טוב, שאתה עושה טוב לעצמך וללקוחות, אתה מקבל משוב מהלקוחות, שמה שהצעת להם, מה שהפתרון שמשתמשים בו, המוצר, הוא מתאים להם ועובד יפה, וזה מאוד מאוד עוזר. והקפיצה המדרגה הגדולה באה, פאר התעשייה הישראלית, ההייטק הישראלי, הייתה חברה שכבר כמעט, שם איזה שהוא קיים, אפילו שמצחיק ש-HPRים קנתה אותה, סייטקס. אתה פאר על החברת, זה, לא יודע כבר כמה מהחברת צעירים, בכלל זוכרים מה סייטקס המקורית עשתה, אבל אז התפנה תפקיד להיות האקאונט מנג'ר של סייטקס, במוצרי OEM, מוצרים שהם רכשו והרכיבו בתוך המערכות שמחו לחול, ובאמת, באמת התמזל מזלי שהתפקיד היה פנוי, וביקשתי את התפקיד, מאוד מאוד רציתי אותו. וקיבלתי אותו, ומשם זה הייתה הפריצה הראשונה שלי בתור איש מכירות, ועוד איזה אנקדוטה עם מאיר, אנשי מכירות, גם למדתי עם מאיר, והיום גם אני די מאמין בזה, בכלל, אנשים נורא נוטים לנסות למדוד את תפוקות של עובד. אז יש דברים שקל למדוד אותם, כמו בפס ייצור לדוגמה, אבל יש דברים שמאוד מאוד קשה למדוד אותם, כמו בפיתוח, איך אתה יודע שמפתח א' יותר טוב ומפתח ב'. בעולם המחירות זה עולם של שקיפות מאוד גבוהה, אנשים יכולות יש יעדים, עמידה ביעדים. אז איך אתה יודע שאם שכות עובד קשה או לא עובד קשה, עומד ביעדים או לא עומד ביעדים? אז מאיר תמיד היה את הפילוסופיה מאוד מאוד ברורה, אומר, קודם כל יש מוכן צריך לעמוד ביעדים. ותמיד היה אומר לי, מצידי, תעמוד ביעדים ואחרי זה אתה יכול ללכת לים. ככה היה צוחק עליי, אתה יודע, והיעדים שלי היו, אני לא האמנתי שאי פעם אני אגיע אליהם, זה היה מדובר אז במיליוני דולרים. בעבודה מאוד קשה וצוות שלם שמארץ ובחול עזרנו והצלחנו לחדור לסייטקס למכור להם דיסקים קשיחים. HP יצרה דיסקים פעם. והזמנה ראשונה אי פעם שקיבלתי מסייטקס, הייתה שם מנהלת רכש מדהימה שגם עליה אני יכול לדבר ועל מה שהיא חינכה ואפילו הבאתי אותה פעם להרצות בפני אנשי מכירות, ללמד איך זה לעבוד מול גוף גדול, סוזן ליף, הזמנה הראשונה שהייתה 1.2 מיליון דולר. באתי למאיר, נסעתי עם ההזמנה, קולי רועד, אין טלפונים סלולריים מספר, הבאתי. את ההזמנה, זה היה, באתי בבוקר, בשעות הצהריים פסמתי את זה למאיר על השולחן, 1.2 מיליון דולר,
הסתובבתי והלכתי, מאיר אומר, לאיפה אתה הולך? אמרתי, מאיר, אני הולך לים. לא, תקשיבו, עכשיו נסעתי לחוף גורדון בתל אביב, במכנסיים מחויטות ובחולצה, עכשיו הייתי כבר סיילס אינג'יניר. אני נשרפתי, מה זה נשרפתי? מאיר יצא חק עליי, אומר, אתה רואה? לא כדאי, כדאי למכור, להיות בים, נשרפים.
למרות שאני מוכרח להגיד שלא מזמן הייתי באיזושהי ארוחת 4th of July, שאחד החברים שלי ארגן, והגיע איזשהו איש מחירות, שעבדתי יחד בקומפק אחרי שאתה עזבת, אחרי שהיא נרכשה על ידי, אחרי שקומפק למעשה רכשה את דיגיטל, והוא סיפר ככה, קצת צחקנו על התקופה, והוא סיפר שבאותה תקופה שעבדנו באותה קבוצה, הוא הקים את הפנטאוס שלו, הוא שיפץ את הפנטאוס שהוא קנה או משהו כזה, והוא במשך שנה אולי עבד 10 ימים, אבל עמד ביעדים, ומבחינתו זה היה החוף ים שלו, אבל זה בהחלט אחד הדברים היפים במחירות, שבאמת אם אתה... אם אתה וורקולי, כמוני, כמו גיל, כמו עוד כמה, אז אתה מוצא את הסיפוק שלך, אבל גם אם אתה אחד שאוהב, לא יקרא לזה עצלן, אבל לא אוהב לעבוד קשה, אבל רצה הגורל ונפלת על הלקוחות הנכונים, או שיצרת את הקשר הנכון, אתה גם יכול להצליח.
זה מזל, תראה, אתה יודע, אני חושב שאומרים את זה על גארי פלייר, שחקן הגולף הדרום אפריקאי, גרתי גם דרום אפריקה תקופה, אז גארי פלייר שם בכלל נחשב אגדה, אז היה לו מכת גולף מאוד מאוד מוצלחת, אז הכתב אומר לו, Mr. Player, you've been very very lucky. אז הוא הסתובב לכתב, הסתכל עליו ואומר, the harder I practice, the luckier I get. אז אני מאמין שצריך עדיין לעבוד קשה.
נגעת מקודם בנקודה נורא רגישה, בזה שאמרת שלהיות איש מכירות, זה לא חלומה של האמא הפולניה. איך אתה מכניס מורל באנשי המכירות של ארגון? איך אתה כן מעצים אותם במובן החיובי הזה?
אני חושב שתפקיד איש המכירות, אחד התפקידים הכי מעניינים בכל ארגון. הוא מחבר המון המון עולמות. איש מכירות צריך להיות גם איש עסקים, כמובן. כל הקטע של מסע ומתן. הוא צריך להבין את הצד הטכנולוגי. הוא צריך להבין את הצד השיווקי של המוצר. זאת אומרת, איש המכירות הוא מעין הב כזה. זה בעצם תפקיד הניהולי האולטימטיבי, איש מכירות. זאת אומרת, אנשים, לדעתי, עם הרקע כמו שיש לי, נגענו בהמון המון חלקים של ארגון. אנחנו עובדים מול אנשי כספים, ועובדים מול אנשי שיווק, ועובדים מול אנשי ייצור, ומול אנשי פיתוח, ומול אנשי הנהלה, וכוח אדם, ומשאבי אנוש, וכך הלאה. זאת אומרת, לתת מוטיבציה לאנשים, אני קודם כל מאמין ברצון של אנשים להצליח. אני מאמין שאדם קם בבוקר, הוא קם בבוקר שיהיה לו טוב, הוא קם בבוקר לעשות טוב. תפיסת העולם שלי היא מאוד מאוד אופטימית, היא מאוד מאמינה. עכשיו, אם תיתן לאנשים את הכלים הנכונים, ותכוון אותם, הם כבר יעשו את העבודה בכיף. לייצר מוטיבציה אצל אנשים זה קודם כל לבחור את האנשים הנכונים. אני אומר את זה המון פעמים, זה בכלל ככלל, לאחרונה פתחנו חברת בת בארצות הברית, והתחלנו לגייס את האנשים הראשונים. ואמרתי למנהל שעכשיו מנהל את הפעילות בארצות הברית, ולפני כן היה שיחה דומה, מי שעכשיו מנהל את הפעילות שלנו בהולנד, אמרתי, תראה, אנחנו בתל אביב, בירושלים, מנהלים את החברה, אנחנו כאילו המטה, אתה בקצה. היכולת שלך לבחור איזה מוצרים אתה הולך למכור, היא אפסית. לבחור באיזה מחיר אתה תמכור, זה אפסי. לבחור מה יהיה הזמני הספקה, זה אפסי. הדבר האמיתי, אמיתי, אמיתי שמנהל, או בעיקר מנהל ביניים, יכול לבחור, וזה הדבר הכי חשוב, לבחור את העובדים. אין דבר יותר חשוב ממנו, מאשר לבחור עם מי אתה הולך לקום בבוקר, עם מי אתה הולך לעבוד. זה ההחלטה הכי חשובה שיש לנו. והרבה פעמים אני נתקל באנשים שאומרים, עזוב, בוא נתחיל, ננסה, לא טוב, נמשיך הלאה. זה בארצות הברית, שמעתי בהרבה מקומות. Hire and fire, זה תרבות כזאת, שאני חושב שהיא הולכת ונעלמת, אבל היא תרבות מאוד מאוד קלוקלת, היא תרבות שלא מבינים שההשקעה שהארגון עושה בעובד היא עצומה, למצוא את העובד הנכון, לפתח את העובד, לחשוף אותו ללקוחות, במיוחד במחירות. הבחירות האלה אני עושה בכובד ראש. בכלל, כל המערכת אצלנו מאוד, אנחנו ממש, גם כארגון קטן, להפך, ארגון קטן המשקל הסגולי של כל אחד הוא עצום, אז למצוא את האנשים הנכונים, ושאתה מוצא את אנשי המחירות הנכונים, ובכלל, לכל תפקיד אתה נהנה מזה.
איך אתה יודע שמצאת איש מחירות מתאים? מה התכונה שאתה מחפש?
וואו, קודם כל אני אוהב מאוד לקרוא, אז קראתי הרבה ספרים. אז יש איזה ספר שאני לא בכך מתחבר, אבל מדברים שעשו מחקר בארצות הברית, ועוד פעם אני חוזר פעם שנייה, אני לא בכך מתחבר לזה, עשו מחקר בארצות הברית, לחפש את הטרייט, את
התכונה, תכונת האישיות, תכונת האופי.
כן, המשותפת בין 1,000 אנשי מחירות הכי מוצלחים בארצות הברית. לקחו את 1,000 אנשי מחירות הכי מוצלחים בשוק האמריקאי, בתחום הביטוח, בתחום המכוניות, כל התחומים שאנחנו אפילו לא אוהבים. פסיכולוגים ראינו אותם, כל אחד הוציאו רשימה של הטרייטס, וחיפשו את אותו אחד שמופיע אצל כל האלף. לצערי עלה דבר אחד. אני אומר לצערי, כי זה גרידיות, אהבה לכסף. אז תלוי בארגון עוד הפעם. אני לא אומר, אם אתה חפש פיור איש מחירות, ואיש מחירות אומר, תשמע, הכסף לא אכפת לי, לא מעניין אותי כמה אני הולך להרוויח, אז כנראה זה לא איש מחירות שמתאים לך. אני לא מתחבר לזה, אני לא אומר שמתחבר לזה, זה אנקדוטה שזה מה שהמחקר מצא. איך אני יודע שאיש מחירות הוא מתאים? קודם כל, אין 100% הבטחה, כמובן שאין. אנשי המחירות הטובים ביותר שעד היום, אני נתקלתי בהם, זה אנשים שגדלו בתוך הארגון, ולאו דווקא מעולם המחירות. הארגון צריך לאפשר לאנשים תנודתיות מתחום לתחום בתוך הארגון. ויש הרבה פעמים שאנשי מקצוע, בפיתוח, בייצור וכולי, שמרגישים שהם רוצים לעבור לצד המסחרי של החברה, או מתחככים לקוחות תוך כדי תהליך המחירה, בתור יועצים, בתור שותפים לתהליך המחירה, והם פתאום אומרים, וואו, גם אני רוצה להוביל את התהליך. אז קודם כל, האנשים האלה אני מוצא שהם מדהימים, מדהימים.
כי יש להם את התשוקה הראשונית לעבור לצד המדהים.
והם גם מכירים את החברה, וגם הם מבינים. אז אני תמיד מעדיף לקדם מבפנים. קודם כל, אני חושב שזה נכס לכל ארגון שיש לו את האפשרות לקדם עובדים, בכלל. זאת אומרת, ארגונים שאנשים נתקעים בתפקידים להרבה הרבה שנים, מובילים איזשהו כזה שהארגון מתנוון. והאפשרות להעביר אנשים בפנים, אז זה קודם כל המקור הטוב ביותר שעוד אני נתקלתי בו. ואם לחפש מבחוץ, יש שלושה סוגים בגדול שאני נתקל בהם. אחד זה החבר'ה הצעירים שבאים ורוצים ללמוד. הקבוצה השנייה זה הקבוצה של החבר'ה של הוותיקים שבאים עם הקבלות. זה הקבוצה הכי בעייתית עבורי. הכי בעייתית, אלה שבאים עם הקבלות, כי יש כזה ביטוי, been there, done that. לי יש את הקבלות, אתם צריכים אותי, אני אבוא להציל לכם את החברה. והקבוצה השלישית שמתפתחת ממש כבר כמה שנים, ואני מאוד מאוד מאמין בה, זה הדור השלישי. זה אותם חבר'ה שכבר, ובישראל, בתחום ההייטק אנחנו נתקלים בהם, שהגיעו לגיל שלי, 50, 50 פלוס, והגיעו איזשהו dead end בקריירה, בין אם נאלצו לעזוב את מקום העבודה, בין אם לא מתקדמים, ומחפשים את האתגר הבא. מחפשים מה לעשות. ואני חושב שהאוכלוסייה הזאת היא היום, ואפילו אנשים יותר מבוגרים, שעות ה-60 בחייהם, היום אנחנו אפילו קלטנו בחברה, לדוגמה, מנהל השירות שלנו, הוא יחסית כביכול לכל החבר מבוגר, אבל הניסיון והיכולת והשקט הנפשי והפניות שלו, לטפל ולעבוד היא מדהימה. ואני חושב שזה אזור שאנחנו כמעסיקים, לא מספיק נותנים לו תשומת הלב. מחפשים את הצעירים. אני חושב שהיום, ככל שתוחלת החיים עולה, וככל שניסיון למעשה מביא ערך, אז יש קבוצה עצומה היום של אנשים שהיא פנויה, והיא משתוקקת לעבוד, והעלויות שלה הן לא מטורפות. הם כבר את ההוצאות המשמעותיות בחיים שלהם, בין אם זה לרכוש בית ולהוציא את הילדים, חלקם כבר עשו את זה. הם מחפשים היום גם את העניין, הם מחפשים היום פחות, הם פחות יריבו איתך על התלוש משכורת, הם יותר התעניינו בתוכן של התפקיד, באחריות של התפקיד, מה התפקיד כולל. ואם התפקיד נדמה כולל הרבה נסיעות לחול, אז יש חבר'ה צעירים שאומרים לך, שמע, קשה לי, יש ילדים קטנים בבית, יש... והחבר'ה האלה, בשמחה.
אז מעניין, כי בדרך כלל באמת הרוח הנושבת באופן עקרוני, בדרך כלל יש בה מגמה שלילית נגד עובדים מבוגרים, כאילו לזכור, ואתה דווקא הולך בכיוון נגד הרוח מהבחינה הזו?
אני לא חושב שאני היחידי, אני חושב שיש היום יותר ויותר אנשים שאני מדבר איתם שנתקלים בזה. אני חושב שארגונים לעתים מתנגדים לזה, כי זה יוצר מן איזשהו עיוות בתוך הארגון של גילאים. הרבה פעמים, היסטורית, גיל שווה ערך ותק. המבוגרים הם בתפקידים יותר בכירים, והצעירים בתפקידים יותר זוטרים. ארגונים בדרך כלל מה שאנחנו קוראים בארץ הסתדרותיים כאלה ואחרים, אתה רואה הפירמידה מאוד מאוד ברורה. של הגילאים, ופה פתאום יש, וזה אנשים מתקשים לקבל את זה, זאת אומרת, או אנשים הייתי מרגישים מאוימים, אתה מביא מישהו יחסית זוטר שהוא מבוגר, תחת מנהל שיחסית צעיר, יכול להיות שהמנהל ירגיש מאוים, כי יכול להיות שמגיע מישהו עם הרבה שנות ניסיון וותק ועשה כמה דברים בחיים, ופתאום הוא מרגיש מאוים. אני גייסתי ל-HP לפני הרבה הרבה שנים, מנהל איש מכירות זוטר יחסית, והוא היה אז בן 62, והוא היה הכי צעיר בנשמתו, היינו צריכים להרגיע אותו, עם האנרגיות שלו וה...
סוס דוהר.
כן.
חד משמעית, אני מוכרח לחזק את הדברים של גיל בעניין הזה. וגם ברמה האישית, יצא לי לקבל בתור מנהל ב-HP, הרבה שנים אחרי שגיל כבר עזב, פנה אליי אחד המנהלים שמעלה, ואמר לי, תקשיב, יש לך איש, איש כלשהו בצוות, אני לא רוצה ככה, כי זה, הפרטים הם לא נעימים, הוא איש מעל גיל 60, ותמצא את הדרך לשלוח אותו הביתה. אני ככה, בהחלטה של רגע, בלי לחשוב הרבה, אמרתי, תראה, האיש הזה הוא בגיל של אבא שלי, אני יודע כמה אבא שלי תורם, ואני עוד לא כל כך מכיר אותו, אבל אין לי ספק שאם יש בעיה בתרומה שלו, אני אפתור אותה. ואני לא שולח בן אדם בן 62 הביתה.
רק בגלל הגיל.
רק בגלל הגיל. והלכתי עם הבחור הזה לתהליך של שיפור ארגוני, ואני שמח להגיד שהאיש יצא הרבה אחרי שאני עזבתי כבר לפנסיה מהארגון, בהצלחה גדולה, אגב, מבחינת חיוניות, רצון לתרום, כל מה שגיל אמר, פשוט ב-100%, האיש היה רץ כמו 10 אנשים צעירים ו... ועשה, היה צריך קצת לשנות את החלק מהדרכים, חלק מהדברים שהוא עשה, אגב, את רוב הדברים שהוא עשה, עשה מתוך שירותיות, מתוך רצון לעזור לחברים שלו, התעסק רוב היום בלעזור לחברים שלו ולא לעשות את העבודה שלו. ואני חושב שגיל מעניין בראש, אנחנו שנינו יודעים על מי מדובר, אבל חד משמעית, אני חושב שאותם אנשים שמוצאים את עצמם מחוץ לקריירה, ואני מפה גם פונה למעסיקים, לדעתי זה העובדים הטובים ביותר שתפגישו, בטח עם הכי הרבה ניסיון, עם רמת מעורבות ורצון לתרום לארגון, בלי כל המניירות האישיות, זה אנשים שכבר עשו את זה, והיום הם באים לעבוד כי מעניין להם, כי זה תורם להם והם רוצים לתרום לארגון.
אני חייב להגיד שיש גם, נתקלתי בכמה תרבויות, בעיקר ביפן, שדווקא לשיער לבן יש ערך. אתם לא רואים אותי,
חוסר שיער,
אבל עוד פעם בפנטק נתקלתי שאם אתה רוצה באמת להגיע לפגישה עם בכירים, אתה חייב להביא גם אנשי מכירות מבוגרים, זאת אומרת עבורם ניסיון חיים, הוא דבר מאוד מאוד חשוב, בעסקים ובחיים בכלל, הם מחפשים את זה, הם מחפשים את האנשים.
יש להם את הכבוד לוותק.
ואצלנו לצערי אנחנו יותר מדי סוגדים רק לצעירים ולאנרגיה של הצעירים. אני חושב שהרבה פעמים גם בעיקר שיש לך סיטואציות קשות יותר, יש משברים בארגון, יש תקלות, אנשים שכבר עברו כמה דברים וראו את זה, הם מקבלים את הדברים ויודעים לטפל בהם עם יותר יכולות יותר גבוהות, משהו מישהו זה פעם הראשונה שיש לו תקלה מהסוג הזה.
לניסיון.
אם מדברים על משברים, אז מתוך היכרות עם והעבר המשותף שלנו, אז בדרך כלל מסתכלים על מנהלים כאנשים ש... חפים מכל בעיה וחיים להם בעולם של הטפלון והכל טוב, אבל אם אני יכול להעיד ממקור ראשון על גיל, אז הקריירה שלו מלאה במשברים מאוד יוצאי דופן, אחד מהם אפילו הגיע לכותרות, אבל נתחיל עם המשבר הראשון, בשנת 98, חברת קומפאק, חברה קטנה, שקמה בטקסס, לא באמת כסיליקון, קונה חברה שהייתה הצי היעלון בעולם הטכנולוגיה, את חברת דיגיטל, ואתה מנהל קומפאק הקטנה שקונה את דיגיטל עצומה, בישראל היו שתי חברות באותה העת, IBM ודיגיטל, ובתום התהליך של המיזוג אתה מוצא את עצמך מחוץ לחברה, בוא תספר לנו קצת מה עבר לך בראש.
וואו, אתה לקח אותי אחורה ובאמת, קודם כל, קומפאק ישראל הייתה אחת החוויות הכי מדהימות שהיו לי עד היום. זה היה תפקיד המנכ"לות הראשון שלי.
וזו חברה שאתה הקמת ממש מאפס, סליחה.
את הסניף הישראלי, כן, כן, כן. אני התראיינתי והתמודדתי על התפקיד בחול, קיבלתי את התפקיד והקמתי את החברה, כולל רישום ברשם החברות, והחל בהתחלה אפילו מכרטיס האשראי הפרטי שלי, קניתי, שכרתי רכבים לי לחבר'ה שהתחילו אותי, אני חייב לציין גם את עמית מטטיה, שהתקים איתי אז את החברה, עמית אז היה עובד קומפאק במינכן, והוא הצטרף איתי לארץ להקים את החברה, ואחרי זה הצטרף לנו העובד השלישי, בני זלצברג, חיפאי, ושלושתנו ניהלנו את החברה, הקמנו את החברה, ממש 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 באצבעותינו אנו, החברה התחילה, היה לה אז כשני מפיצים לפני שהצטרפנו בארץ, ומהר מאוד מינינו עוד מפיצים ועוד פעילות ועם המון דחף, והחברה גדלה והצטרף אלינו היום אדם מדהים שהיום עובד באורקל, אילן שפיגלמן, והקמנו חברה לתפארת. תוך שנתיים היינו מספר אחד בשוק הישראלי בהיקף מחירות, גם במחשוב אישי וגם בשרתי מבוססי PC. אני חייב להגיד שהחבר'ה במינכן היו נדהמו. זה עוד משהו ללמד אותך על הלקוח הישראלי. הלקוח הישראלי אוהב מאוד מאוד טכנולוגיה. הלקוח הישראלי אוהב the latest and greatest. וקומפק כחברת ממש ממש high-end, תמיד אהבה להציע את המוצרים הכי טובים. ממש בקצה בקצה. והשוק הישראלי מאוד 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 נהנה ואהב את זה, והחברה באמת באמת צמחה. ובוקר אחד אני ככה בבית לפני שאני יוצא, ומזפזפ לי ב-CNN, ופתאום אני רואה את הלוגו של קומפק ואת הלוגו של דיגיטל, וכן. קומפק שהייתה חברה, אני לא זוכר בדיוק, הייתה חברה, כמות עובדים מאוד מאוד קטנה, פחות מ-30 אלף בעולם, דיגיטל הייתה מונסטר, איזה 80-90 אלף בעולם, הדג הקטן בולע את הדיוויתן. אנחנו בארץ אז היינו ב-CA כמות העובדים, היינו 15 עובדים, ישבנו מול CMS ביד אליהו, דיגיטל, החבר'ה הצעירים לא יודעים, אבל הצומת אקדיה, מי שיודע איפה היא, נקלטה צומת דיגיטל, היה שם קומפלקס שלם, שמי שיסד והקים אז את דיגיטל האגדתית, גיל וייזר, באמת הביא את דיגיטל למצב שהיא הייתה מספר אחד, מספר שתיים מול IBM השוק הישראלי. הייתה אימפריה, ופתאום 15 עובדים, ובארץ היה להם 350 עובדים. לא נעלה בכל הסיפור, הגעתי למצב שאני צריך להתמודד על התפקיד של עצמי. אני צריך להתמודד להיות, להישאר בתפקיד מנכ״ל קומפק ישראל. כי יש שני מנכ״לים למשל לחברה, החברה תיקרא קומפק ישראל. ולצערי לא קיבלתי את התפקיד.
למה זה? בגלל שהיית מנהל של סניף קטן יחסית, או אולי בגלל גיל או ניסיון, או יחסים בין אישיים?
באותה תקופה נתתי לחשוב שמרוב המון כעס ונראה נפגעתי, כי באמת נתתי את נשמת, באמת 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 לא לי יום ולא לי לילה. כל הצוות, עבדנו, אפילו היינו צוחקים, היינו אומרים ואנחנו היינו יוצאים וחוזרים באותו יום לחברה. באמת, לא היה, באמת, אנחנו, נתנו את כל כולנו לחברה. וזה משהו שלמדתי אחרי זה לחיים גם, בכלל. ופתאום לא רצו אותי. למה לא רצו אותי? אז הגעתי למסקנה שלא רצו אותי, כי מי שהתמנה במטה במינכן לנהל את האזור, היה יוצא דיגיטל. והוא הכיר היטב את ההנהלה של דיגיטל ישראל, בכלל לא הכיר אותי. אז אני נתתי, אז בזמנו אמרתי, האשמתי שזה הכל פוליטיקה ופוליטיקה ארגונית. לימים אני חושב שהייתי צעיר מדי, לימים אני חושב גם שאולי הייתי יותר מדי, באתי לרעיון עבודה איתו עם תוכנית, מה אני אעשה ב-30 יום הראשונים, מה אני אעשה ב-60 יום, מה אני אעשה ב-100 יום, איך אני אסדר את השוק. ניתחתי את השוק, את הלקוחות המשותפים אם היו. ממש באתי כזה עם משנה סדורה, אני עם כל האנרגיות שלי. ואני חושב שזה היה חזק מדי, זה היה ניסיון יותר מדי בוטה, ונכשל, לא קיבל את התפקיד, התפטרתי בו במקום.
למה?
אני והמתמודד השני, אנחנו חברים וידידים, ועמנואל פרץ, ומדי פעם אנחנו נפגשים, גם יש לנו אחדים באבן יהודה, ואדם מדהים מדהים מדהים, שנינו קוראים על התפקיד, ושנינו הלנו באותו בית מלון, טסנו בנפרד, אבל נפגשנו לנו באותו בית מלון, לא רחוק מהמטה של קומפק, וגם המנהל של קומפק, של האזור, הוא עשה, היה, עמד לעשות רילוקיישן, הוא היה, לא זוכר, אבל גם הוא היה הלך לעבור במינכן, אז שלנו במלון, התראינו, עמנואל ואני, לא ראינו אחד את השני, והתראינו, ידענו, אנחנו עשינו, במלון, בערב, בלובי, לא בלובי, במסדרון של הקומה שלי, אני הולך לחדר, חוזר מהחדר, אני רואה את כולו ג'יאני, ג'יאני מסורה, הראש עובד, אני רואה את ג'יאני, ובמפתע איטלקי כזה, היי גיל, ביי דווי, you did not get the job. אני מסתכל עליו ואני, פיוז גדול אין לי כנראה, ואני אומר, היי ג'יאני, you know, I'm not staying in your company.
במבטא איטלקי.
כן, עצבני עליו. הוא אומר, you do whatever you want. I said, I don't stay. והלכתי.
אז זה היה פיור רגש שלי מבין.
תראה, שאתה נותן את כל כולך, זה בייבי, תשמע, זה בייבי שאני גידלתי. זה בייבי שאני מרגיש כאילו שאני הבאתי אותו לשוק הישראלי. יש לי 1001 סיפורי, נשמע כמו צבא כזה, שישנו, לא היינו משרדים בהתחלה, היינו להעלים את הישיבות בתוך הרכב, לרשום את החברה בארץ, גידלו שמישהו אחר כבר קנה את השם, והם צריכים לקבל את השם בחזרה, 1001 סיפורי, ממש כל, להקים את החברה, להתמודד מול אז, מול מחשבים אישיים ש-IBM ניהלה את השוק, והתמודדנו מול חברות ענק מולנו בתחום, ואנחנו הקטנים, הזריזים, אנחנו נהגנו להגיד, הם נוסעים לעצמם ביאגואר ורולס רויס, אבל אנחנו בפרארי. אנחנו נגיע מזיעים וכנראה מריחים לא טוב, אבל תמיד נגיע ראשונים. תמיד נגיע ראשונים. ופתאום החבר'ה האלה של הפאר והלוקסוס, פתאום מקבלים את ה... את ה... והם לא ראשונים, הם לא ראשונים. אז מאוד מאוד כעסתי. היה לי, בתור בחור צעיר, היה לי שם, אתם מתגמלים אותך הרבה פעמים באופציות, היה לי סכום מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד גדול, של הרבה מאות אלפי דולרים, הייתי יכול, אם הייתי נשאר בחברה עוד כשנתיים, היו עוברים על שמי, ואני זוכר שלא יכולתי. אמרתי, אני לא יכול לקום בבוקר, ולהסתכל כל בוקר ולדעת שהחברה לא רצתה אותי.
אז קומפק הפסידה מישהו שבעצם היה בליבו ונשמתו בחברה, כשאתה מסתכל עכשיו אחורה, ניסיון החיים שיש לך, הייתה דרך שבה ההנהלה של קומפק יכלה לטפל במקרה שלך, וכן להשאיר אותך בתוך הארגון?
כן.
הייתה דרך כזאת, או שזה, אולי גם זה בלתי אפשרי היה?
הייתה דרך כזאת, ולימים התמודדתי לתפקיד מנכ״ל כמה שנים אחר כך, ולא קיבלתי אותו, ו-HP אז טיפלה בזה. לימים למדתי איך כן לעשות את זה נכון, בכלל, המיזוג בין קומפק לדיגיטל נחשב לאחד הכישלונות הכי גדולים בהיסטוריות של המיזוגים הטכנולוגיים. על הנייר, קומפק שילמה לדיגיטל כ$10 מיליארד על המיזוג. שנה לאחר המיזוג, ערך החברה המשותפת היה פחות מהערך של קומפק בלבד ערב המיזוג. זאת אומרת, $10 מיליון האלה נמחקו לא רק לאפס, הם גרמו ערך שלילי לקומפק, והעובדה היא שקומפק נכנסה לקשיים, קשיים טכנולוגיים וכתוצאה מכך גם את הקשיים כלכליים, ו-HP קנתה את קומפק. אז אני לקומפק חזרתי.
בדלת האחורית.
אני חושב שבדלת הראשית.
אוקיי.
הם יקנו. לא, לא, תראו.
אבל איך אפשר? אני חוזר לשאלה המקורית. יש פה עיבוד מאוד רציני לחברה, זאת אומרת, יש פה אובדן מאוד רציני לחברה. איך אפשר היה למנוע את זה?
תראה, אני חושב עכשיו, אני לא מסתכל על הערך של עצמי, בוא נשים את זה שנייה בצד בכלל, שארגון צריך לקבל כזאת החלטה לבחור בין מנהל א' למנהל ב', ואתה רוצה להשאיר את המנהל השני, אתה מעוניין. יש ארגונים שלא, אומרים, תשמע, בוא ננקה את השטח, אתן לאחד לעבוד, וזה חטא לגיטימית לחלוטין. גם כאן צריך לטפל בזה. אבל אם אתה רוצה באמת להשאיר, אתה חייב לנהל את המשבר הזה. אתה יודע שיהיה משבר. זה לא צריך להיות גאון, אתה נכנס למשבר, יהיה משבר, לעובד ייכנס למשבר, איך אתה מנהל את המשבר הזה, מה אתה הולך לעשות, איך אתה הולך, אתה לא אומר לו במסדרון, היי גיל, you will not get the job, איך אתה מנהל את המשבר הזה, אם אתה באמת מעוניין, יכול להיות שג'יאני רצה שאני אלך, יכול להיות שזה התוצאה שהוא רצה, יכול להיות שזה, אבל אם באמת, אז בוא ננהל אותו, איך מנהלים אותו, יושבים, עבדתי בחברה, מנהל משאבי אנוש של קומפק במינכן, דיוויד לי, הכיר אותי אישית, הוא ידע, הוא אפילו התקשר אליי באמצע הלילה, להגיד, גיל, שמעתי מג'יאני שאתה עוזב, אתה לא עוזב, אני אמרתי, הוא לא רוצה אותי, אני לא רוצה אותי, הייתי כבר, אבל לא מביאים את זה, לא מביאים משבר, מה אפשר היה להציע? לדבר איתי, היה צריך לדבר איתי. אתה יודע, זה לא, הרבה פעמים אנשים חושבים, היה צריך להציע לך יותר כסף, עובדה, היה לי המון כסף, המון כסף, באמת המון, בתור בחור צעיר, היה מסדר אותי להמון שנים קדימה. לא, זה לא כסף, זה פגעו בי, פגעו במי שאני, אמרו לי שאני לא טוב. העבירו לי את המסר הבפנים, בפנים, בפנים, ככה, בתוך הנשמה אמרו, אתך? Hey, we don't want you.
ואף אחד לא סתר את המסר הזה.
אני חושב בכלל, כאדם אני לא כזה, אבל בכלל, מזה למדתי. למדתי שצריך לתמיד, תמיד, תמיד, הרבה יותר חשוב מכל החלטה עסקית לטפל בצד האנושי. הצד האנושי, ואתה יודע, גם עובדים שאתה נפרד מהם, ולצערנו, כולנו נפרדנו מעובדים. תחשוב שחברות משקיעות מיליונים בפיתוח המותג שלהם. בסופו של דבר, השגרירים זה העובדים שלך. מי באמת, באמת, אחרי זה מדבר. וגם עובדים שנפרדת מהם יפה, ימשיכו להיות שגרירים טובים של החברה. אין שום סיבה שלא. אין שום סיבה שלא. וארגונים שממהרים בשיטה האמריקאית, לפעמים אני קורא לזה, קח את הקופסה, שים את הדברים, ועם שומר, זה לא הדרך. אתה יודע, אני מאוד מאוד מאמין, גם אם צריך להיפרד, וגם על חוסר ביצועים, או על, 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 על דברים פחות טובים, יש דרך לעשות את זה, דרך אנושית. לא תמיד זה מצליח, לא תמיד זה עובר טוב, לפעמים גם זה מגיע גם לדברים פחות נעימים, אבל צריך, לפחות אני כאדם וחברות שאני עובד בהם, לי מאוד מאוד חשוב שלעשות את התהליכים האלה, שתמיד האדם נמצא במרכז, ולא התהליך. הבקעת על המכונם, אתה יודע, יש חברות שיש להם צ'קליסט, צריך לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ושוכחים שבסוף יש בן אדם, יש מי שצריך להסתכל לדבר איתו, זה לא מכונה.
אז אם אנחנו מדברים על משברים ועזיבות, אז לפחות בחוויה האישית שלי, אני לא זוכר אם זה היה פורים, אבל בכל אופן זה היה חורף, ויום אחד בשער הכניסה של HP נעצרת מונית, יורדים, מונית גדולה כזאת של 7 מקומות, יורדים משם 4 אמריקאים מלוקקים, לבושים חליפות, ככה כמו בסרטים FBI, אפילו אחד מהם יתברר לימים כיוצא FBI, ומתחילה חקירה במשרדי חברת HP. עוד פעם, ברמה אנקדוטלית, הם ממש נסגרו באיזשהו חדר, היה להם מדפסת שלהם, מחשבים שלהם, הם לא היו מחוברים לרשת, אנחנו כבר לא ידענו מה קורה, ומתחילים כל הבחירים של ההנהלה, מתחילים להיכנס אחד אחרי השני, אני באיזשהו שלב לא קראו לי לחקירה, אמרתי, רגע מה, אני לא מספיק בכיר, אבל כפי נראה, זה היה גם המזל שלי, כי פשוט הייתי בתחום עסקים אחר, ובוא תספר קצת מה שאתה יכול, ואני מזהיר מראש, שגיל למיטב זיכרוני חתום על תופס סודיות בעניין הזה, אז ממה שאתה יכול, ואני אוסיף ממה שאני רוצה לעניין.
תראו, אני הייתי מאוד משתדל לקחת את הבמה הזאת, אני אספר כמה פרטים, בוא נקרא זה צהובים ואז את רקע, אבל בוא, אני חושב שהלימוד מזה, אם זה גם המטרה שאני הייתי שמח להעביר פה, מה לומדים ממשברים?
אז בוא ניתן רקע שנייה למאזינים, אנחנו מדברים על התקופה שכבר היית מנכ״ל HP ישראל, השנה היא 2006, אם זיכרוני אינו מתאר אותי?
לא, 2004.
2004, סליחה.
אני הייתי, אוקיי, אני שהתמודדתי אחרי קומפאק, לא קיבלתי תפקיד, הייתי מובטל 24 שעות, היה לי טלפון מ-HP ז'נבה, אנטואן מורי התקשר אליי ואומר, Why won't you come back home? הוא צרפתי. אמרתי לו, אנטואן, I'd love to. ו-24 שעות אחרי זה חזרתי לעבוד, כבר לא הייתה CMS, כבר היה HP, עבדתי ב-HP ישראל במשך שנתיים, ואז ה-HP רכשה את קומפאק. התמודדתי על התפקיד של המנכ״ל, ולא קיבלתי אותו, ו-HP נעלה את זה מאוד מאוד יפה. ואחת התוצרים של הניהול הזה שהציעו לי תפקיד באירופה. ועברתי לנהל את מחירות של תחום המחשוב האישי עבור מרכז אירופה, דרום אירופה, המזרח התיכון ואפריקה. אני תמיד אמרתי, אני מנהל את כל המצורעים בעולם. כל מה שהוא לא ב-UK, פרנס, ג'רמני, זה אצלי. אוסטריה אצלי, יוון אצלי, שוויץ אצלי, רוסיה, בלרוס, טאג'יקיסטן, קזחסטן, ישראל, ירדן, ערב הסעודית, מצרה, בקיצור, וכל יבשת אפריקה. 104 מדינות, תמיד במצגות, היה לי מצגת, אומרת, שלום, אני גיל רוזנפלד, יש לי בטריטוריה 104 מדינות, בכל רגע נתון, יש לנו 3 מלחמות ושתי הפיכות. זה היה חלק מהמצגת שלי. האירופאים לא צחקו. המזרח תיכוני מאוד אהבו אותו. מאוד אהבו אותו. בכל מקרה, עשיתי תפקיד הזה כשנתיים, ואז התפקיד של מנכ״ל HP ישראל נפתח, התמודדתי על התפקיד, מאוד מאוד רציתי להשלים את המעגל, התחלתי בתור עוזר אנשי מחירות להיות מנכ״ל, וקיבלתי את התפקיד, ונכנסתי לתפקיד ב-2004 להיות מנכ״ל, סוף 2003, 2004 להיות מנכ״ל HP ישראל, ניהלתי את התפקיד.
והחקירה הזו מתי מתחילה בעצם?
אני קיבלתי אימייל בתוך 2006, 2005, 2006. קיבלתי אימייל שאומרת ש... כחלק מתהליכים הרוטינים של HP בעולם, לבדיקת התקינות וה-Standard of Business Conduct, הצורת התנהלות הפנימית, החברה יש לה, מפעילה שני חוקרים בישראל, ועליי ועל צוות הנהלה לשתף איתם פעולה. אני בתור אחד...
זאת אומרת, החברה האם אומרת, זו חקירה שגרתית במרכאות, או
פנימית, כן.
פנימית לא מיוחדת.
הייתי כבר ותיק בחברה, הייתי אז הרבה שנים, אני מחבר גם את קומפאק ביחד, אני חושב שכבר עבדתי אז קרוב ל-14 שנה בחברה, משהו כזה, מעולם לא שמעתי על כזה דבר, אבל בתור אחד שמכיר וחי ומאמין בעצמו ובצוות ובאנשים, ובאמת חי את העסק יום-יום, לא היה לקוח ולא היה תחום ולא היה משווק, והיינו גם צוות מאוד מאוד שעבד ביחד, נהנה לעבוד ביחד, ההנהלה, היינו מאוד מגובשים, אמרתי, אין לי מה לעשות, שיבדקו כמה שהם רוצים שיבדקו, וימצאו משהו שיספרו לי, אני רוצה לדעת אם משהו לא בסדר, ודאי. באמת, באיזושהי נאיביות איומה. וחמותי, שהיא עורכת דין לדיני עבודה, ובהמשך גם עזרה לי מאוד, אמרה לי, גיל, אתה נאיבי. אתה נאיבי, אתה טיפש.
אמרתי, מה זאת אומרת? היא אומרת, תשמע, הארגונים האלה שולחים את הצוות לא, בשביל לעשות וידוי הריגה, לא בשביל לחקור בניסיון שלה. מה פתאום באים לחקור מנכ״ל מחול, זה? והצוות הזה באמת התחיל לחקור ולעשות את העבודה. לימים יצא דוח חקירה סודי שלא ראיתי אותו. אני...
מה היה הרקע שהם חקרו בכלל? מה הם ניסו לחקור?
באותו זמן לא היה לי שום מושג, לא נאמר לי דבר, לא ידעתי במה מדובר, לא הבנתי במה מדובר. המשך להתנהל כרגיל, החברה by the way עמדה בתוצאות ולמעלה מזה, היינו נחשבנו מאחד הסניפים הכי הכי מוצלחים באזור שדיווחנו אליו, היה לי קשרים מאוד מאוד טובים עם המנהל הישיר שלי, ועם מנהלי התחומים השונים, החברה עבדה בארבע חטיבות, הייתה חטיבה של המחשוב האישי, חטיבה של ההדפסה והדמיה, חטיבת האנטרפרייז וחטיבת השירות, עם כל המנהלים, ותמיד ידעתי שהתפקיד שלי כמנכ״ל בחברה רב לאומית, זה למכור, לדחוף את הסניף הישראלי בתוך הארגון. אני בישראל השגריר של HP, וב-HP אני השגריר של HP ישראל. ועשיתי את זה בנאמנות, ומאוד אהבתי את זה. הייתי בקשרים אישיים, ממש טובים, עם כל ההנהלה. גם באתי מאירופה, עבדתי ליד האנשים הללו, הכרתי אותם היטב. והיה לי אמון מוחלט בארגון. אני הייתי החייל המצטיין של HP. התחלתי בגיל 23-24, 14 שנים בארגון. מה זה? רק HP, HP בדם. שלושת ילדיי הראשונים נולדו ב-HP, אני נשמתי HP, חשב, עבדתי בכיף, אבל עבדתי המון שעות, אני הקרבתי כאילו את המשפחה, באמת, אני לימים למדתי שזה טעות, אבל ניסיתי באמת, 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 לא חלמתי שיקרה משהו, וסיפור, אם תרצו, אני אתן את הצהובון עכשיו, יום חמישי אחר הצהריים, אני קבעתי ארוחת צהריים עם אחד הלקוחות הכי גדולים של HP בישראל, במסעדה, נעשה גם שיווק למסעדה, שייכת למשפחה, 206, אז אחלה מסעדה. בכל מקרה, אני יושב לאכול את ארוחת צהריים, ואז התקופה כבר שהיה אפשר כבר לקבל הודעות לטלפונים הניידים, אימיילים, ואני מקבל אימייל, שלמעשה מודיע לי שפיתרו אותי. מודיע לי שהחברה לאור סיום ועדת החקירה, בדקה, חקרה ומצאה שנמצאתי אשם בעבירה על חוקי העבודה הפנימיים של החברה. פירטו איזה חמישה סעיפים, סעיף כזה, סעיף כזה, סעיף כזה, סעיף כזה. וביום ראשון בבוקר יש לי שימוע במלון הילטון בתל אביב, בשעה 10 בבוקר, ועלה להתייצב שם, ובהמשך החברה תדון בפרישתי מהחברה.
באותו יום חמישי, בזמן שגיל בילה ב-206, אני הייתי עסוק בהכנות לקראת מילואים, היה לי שירות מילואים, וכמנהל התחלתי ככה, דרך כלל השיטה היא בחברות כאלה, זה שהמנהלים שלך מגבים אותך במידה מסוימת, חלק הקולגות עוזרים וחלק המנהלים מגבים, אז הייתי עסוק בלהפיל את התיקים שלי למנהלים שלי, גיל היה המנהל הישיר שלי, ואיציק שהיה מנהל החטיבה שבה התארחתי, שלמעשה נתנו להם שירותי מחירות, היה מנהל הפיר שלי, אני לא יודע אפילו איך להגדיר את זה, גם מנהל שלי, והיה לי מנהל שלישי באירופה, ואני שולח מיילים. עכשיו באותה תקופה, תקופת האוטלוק, היה לך בדרך כלל קווטה למיילים, אני בדרך כלל, מכיוון שאני בעניין הזה פולני, שומר את המיילים, כי אולי מתישהו אני אצטרך להשתמש, תמיד הייתי כאילו על הקצה של הקווטה, שולח מיילים ומיילים מתחילים לחזור. המייל שולח לגיל ולאיציק, חוזר. זה חוזר. טוב, אמרתי רגיל, בטח הקווטה, מתחיל עם חוק מיילים, שולח לזה, שומר על הדיסק, כל מיני דברים כאלה, הכל חוזר. פתאום אני מקבל טלפון מליאת, היא הייתה המנהלת שדיווחה אליי, היא ניהלה את הקול סנטר, או את מרכז המחירות הטלפוני של HP באותה עת, ואומרי, דני, תקשיב, יש משהו מאוד משונה שקורה. חבר'ה לא עונים, המיילים חוזרים. עכשיו, אני לבד בחברה, זאת אומרת, זה היה כבר אחרי צהריים ערב, ערב למען האמת, אני לבד בחברה, אין לי מי לדבר, ואני מתחיל לשלוח מיילים, מתחיל להרים טלפונים. אנחנו מבינים שמשהו קורה. קח את זה מכאן.
טוב, תוקעת לונג, 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 באמת, סיפור מאוד מאוד ארוך. החברה... ביקשה לסיים את תפקידי ועוד 13 מנהלים אחרים בחברה, על רקע שוועדת החקירה של HP הגיעה למסקנה שאנחנו עסקנו ביודעין וב, ב, 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 ב,
לא רק ביודעין, אלא גם פעלנו, פעלנו למה שנקרא gray marketing. gray marketing או שיווק אפור, שוק אפור. חברות רב-לאומיות יש להן טריטוריות לכל חברה, לכל חברת בת של חברות בינלאומיות. זאת אומרת, תסתכל על מייקרוסופט ועל IBM ועל סיסקו ועל לא משנה איזה חברה, אפילו על אפל, יש להן שוק, השוק הישראלי. בשוק הזה אתה מוכר בדרך כלל למפיצים, שהמפיצים האלה מוכרים ללקוחות הסופיים. אסור בתכלית האיסור שמפיץ מקומי ימכור מעבר לגבולות של הטריטוריה של המדינה. שמפיץ, ששותף שלך חותם על הסכם הפצה, ההסכם מגדיר את תחום הפעילות שלו בגבולות ארץ ישראל. החברות אפילו מגדירות שהשוק הפלסטיני הוא מחוץ לתחום, שם יש מפיצים אחרים. אז אפילו למכור מהשוק הישראלי לשוק הפלסטיני זו עבירה פנימית. חשוב לציין, זה לא עבירה על חוק מדינת ישראל. זה לא עבירה על אף חוק באף מדינה בעולם שאני יודע עליו.
להפך, אני חושב שלפי החוק הישראלי, מה שקוראים שוק אפור או יבוא מקביל, הוא לא רק מעוגן בחוק כמשהו שאסור למנוע אותו, כך שאפילו היה איזשהו קונפליקט, אם אני זוכר באותה עת, בין החוקים הפנימיים של HP לבין חוקי מדינת ישראל, איזושהי קונסטלציה.
בכל מקרה, הם האשימו אותנו שאנחנו הצלחנו להגיע ליעדים הצלחנו לעמוד ביעדים על ידי כך שהמפיצים שלנו למעשה מכרו את הסחורה בחול. זה היה שמה.
זאת אומרת, כאילו עשיתם קניבליזציה בעצם על חשבון מפיצים אחרים של HP.
בעולם.
בעולם.
כן, זה הייתה השמה.
והפעם הראשונה שאתה שומע על ההשמה הזו, היא רק בעצם באותו יום שקיבלת מכתב פיתורים? עד אז לא ידעת?
גם שקיבלתי מכתב הפיתורים, את האימייל, אפילו אפרופו טלפון לא הרימו את זה, או ג'יאלי לפחות אמר לי, היי גיל, didn't get the job, או אפילו, אפילו את זה לא תרחו, שלחו לי מייל. By the way, באותה תקופה כבר הייתי 18 שנה בחברה. וגם זה לא צוין מה, אמרו דוח, יש, לפי דוח ועדת החקירה, נמצאת השם בהפרת סעיפים כאלה וכאלה וכאלה. יום חמישי, שימוע ביום ראשון, יום ראשון בבוקר, אני יצאתי למלחמה. היה לי את הסוף שבוע הכי קשה עד אז, ואני לא מאחל לאף אחד כאלה דברים, שאתה מתחיל לפקפק במי שאתה בפנים. מה עשיתי? מה עשיתי? ואז אתה מגלה את הדברים באמת החשובים לך בחיים. קודם כל, זה הבת זוג שלי מדהימה, עידית, שבאמת, באמת, באמת, בלעדיה הייתי מתפרק. הצליחה את שנינו להביא לנקודה שבו נחשוב מה אנחנו רוצים לעשות. הלכנו להתייעץ עם חמותי, אמא של עידית, תמר גולן, ישבנו אצל תמר לחשוב מה עושים. ותמר אמרה לי, תגיד, זה נורא פשוט. יש לך שתי אפשרויות. או שנצא למלחמה, מה שנקרא, מלחמה להסכים שתעזוב ולהקטין את ההפסדים ומה שאתה תצא בשקט, או שיוצאים מלחמה על השם. מלחמה על השם שלך. זה בכלל לא מלחמה על כסף, זה מלחמה על השם שלך. הם אומרים שאתה גנבת, אתה עשית לא טוב, אמרתי, תמר, אין אופציה אחרת. אין אופציה אחרת. אני לא עשיתי כלום. אני לא מבין אפילו מה מדברים. אני אפילו לא ראיתי את הדוח, אני לא יודע במה משיבים אותי. לשימוע היו אמורים להגיע, כל שעה היה מנהל אחר, ככה שכל היום היה מלא להם בפגישות. לא נעלה בפרטים, אבל בערב כבר היה להם תביעה בבית משפט, ו-HP כמובן נאלצה לעצור את כל התהליך.
וצו עיכוב יציאה מהארץ, שזה מה שאנחנו אהבנו בצהוב.
אנחנו הפעלתי... תשמע, כשאתה יוצא למלחמה על השם שלך, זה, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב שיש לכל אחד מאיתנו. זה מי שאנחנו. אמרתי פעם, שאתה שם עכבר בפינה, והוא נלחם על חייו, הוא יכול גם לנשוך אריה. אני לא יודע אם הוא יצליח בקרב, אבל בטוח הוא יגרום נזקים. כי הוא נלחם על חייו. ולימים, אחרי שהפרשה נגמרה, הייתי בשדה התעופה בארץ, כבר עזבתי את ה-HP ופגשתי את עורכת הדין של ה-HP ואת מנהלת משאבי אנוש. והם בהתחלה לא נקשו אליי, אחרי זה נקשו אליי, ואחת מהם היה לה כמעט דמעות בעיניי. היא אמרה לי, אתה יודע, אתה כמעט גמרת לי את הקריירה. אמרתי, מה זאת אומרת גמרת לך קריירה? הוא אומר, אתה לא מבין. אתה הגשת, עורכת הדין אמרה את זה, אתה הגשת נגדי תביעה, תביעה אישית. ואם היו מוצאים אותי השם, אני כרגע שהיא הייתה גמורה. אני לא יכולתי לעסוק בעריכת דין. אתה גם הגשת נגדנו צו עיכוב יציאה מהארץ. אני הסתכלתי עליה ואמרתי לה, את לא רוצה להתבלבלת? אתם באתם להרוג אותי ועכשיו את חושבת שאת נפגעת, אולי נפגעת מהתהליך? אתם באתם לסיים אותי. מה אתם ציפיתם שאני אעשה? היוהרה הזאת של הארגונים שהם לא רואים את האינדיבידואל, לא רואים את הבן אדם. הם רואים את מטרת הארגון, את הצדק הארגוני, את החשיבות. תוך כדי התהליך המשפטי התברר שכל אותם מנהלים שבאו לעשות את השימור בארץ, הם מעולם לא ראו את הדוח. הדוח היה סודי, אי אפשר היה לראות אותו, כי הוא סודי. אז אמרתי להם, מה זאת אומרת? אתם רובכם בצוות שהגיע, זה גם נעלים ישרים שלי, אתם מכירים אותי, מכירים אותי הרבה מאוד שנים, אתם מכירים אותי, ואתם באתם לפטר אותי, כי מישהו כתב בדוח שעשיתי לו טוב? האלף בית תבקשו לראות מה עשיתי, תבקשו הוכחות, מה זאת אומרת? מישהו מאחר לך לפטר אותי, ואתה בא לפטר אותי? התהליך הסתיים בזה ש... אחרי תקופה ארוכה, ש-HP הבינו שהם די הסתבכו והם די טעו, לימים קיבלתי את הדוח בצו של בית משפט, HP בהתחלה סרבה, הם הגיעו לצו של ביזיון בית המשפט, ולא רק שקיבלתי את הדוח, קיבלתי גם את כל חומר החקירה. הם חשבו שהם יבהילו אותי, שלחו לנו מסעית מלאה, ממש, ארגזים, ארגזים, ארגזים של חומרים. קראנו את כל עבודת המטה המעוללת של החוקרים, שהכל היה שטויות במיץ עגבניות. סתם ככה דוגמה, אנקדוטה, הם אמרו שעשינו ייצוא אפור כי המצאנו שמות של חברות כדי לדווח דוחות מחירה, החברות האלה לא קיימות, ועל בסיס זה הציוד יצא לחול. אז כל מיני חברות ישראליות מהמובילות במשק, חברה ישראלית שלא קיימת אפקטיבית בשם נייס, או חברה ישראלית שלא קיימת בשם אמדוקס, או חברה ישראלית שלא... אנחנו המצאנו שמות של חברות. בקיצור, הפרשה היא שמה בזה שהייתה פגישת גישור, ובפגישה בסוף, 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 הסתכלתי לקן וויליט, שהיה אז המנהל הזמני שהביאו לפתור את הבעיה. בעיניי אמרתי, כן, תקשיב טוב. אני לא ביקשתי פה כסף, למרות שמגיע לי הרבה כסף על מה שעשיתם. מה שאני מבקש ממך, זה שאתם תודו שאתם טעיתם. אני רוצה לתאר את השם שלי. זה הדבר היחידי שאני דורש. אמרתי, כן, זה היה ערב פסח. הכנתי פה הודעה לעיתונות. הוצאתי את ההודעה, שמתי אותו על השולחן, אמרתי, כן, תקשיב, זה הודעה. אם תשנו פה, ואפילו פסיק אחד, פסיק אחד, אנחנו נמשיך לבית משפט. פסיק אחד. אם תקבלו את ה-as is, אתה ואני נשב 5 דקות בחדר, אני אגיד לך מה אני מבקש פיננסית, כלכלית, מה מגיע לי אחרי 18 שנה, ומסיים כמנכ״ל, ואני מבטיח לך, אתה אפילו תופתע, זה לא סכום, זה סכום, אבל ה-HP זה שום דבר, ואנחנו נפרד כחברים. אבל אל תשאל לי פה מילה. אז כן, ביקש מנגיד, גיל, בבקשה, אל תלך יותר לעיתונות, תפסיק, אתה הורג אותנו. וזה נדבר מיד, זה היה כוח של הקטן מול הגדול, תפסיק, אתה גומר אותנו, תעצור. אמרתי, יודע מה, אני נוסע לבקר בדרום אפריקה, יש לכם עכשיו שבוע, פסח, אנחנו נפגשים יום אחרי פסח, יום אחרי פסח, כן חזר אליי ואומר, ההודעה מאושרת. ביקשתי מכן את הסכום שביקשתי, לא היה סכום קטן, אבל כן אמר, אין בעיה, אפילו אמר, היה לי תקציב יותר גדול כזה, אמרתי, כן, לא, אני לא חזיר, לא חיפה, אני רוצה, ופעם ראשונה, מה שאני יודע, שחברת HP הוציאה הודעה לעיתונות, שהיא מבקשת סליחתי. יולט פאקרד כתבה הודעה שמתנצלים בפניי על העוול שנגרם לי. שמודים שלא היה שום דבר. זהו. 3 חודשים אחרי זה כבר הייתי באורנג'.
חשוב להגיד אבל גם שחלק גדול מהאנשים, או חלק מהאנשים מאותם 13 שהוא... תחו, אני אפילו לא יודע איך להגיד את התהליך המכוער שהיה עם החבר'ה, חלק גדול מהאנשים חזרו לחברה, חלק בחר שלא לחזור, חלק מהאנשים אמרו אני לא מוכן, ובביניהם גיל ואיציק החליטו שלא לא מסוגלים לחזור אחרי הזובור הזה שהם קיבלו מהחברה. אני שהייתי לכאורה בצד השני, כמובן כל העובדים, כל המנהלים היו עם הצד של החבר'ה שככה הותחו בצורה כל כך מכוערת, אנחנו התמודדנו עם משבר ארגוני מטורף. קן וויליט, אותו בחור אמריקאי, איש חיל האוויר האמריקאי לשעבר, באמת בחור מקסים, נשלח אלינו. זו הייתה תקופת מלחמת לבנון השנייה. אני לא אשכח את שכל החבר'ה, ובאיץ' כל הזמן הגיעו אנשים מחול, באו, חזרו, פחדו להגיע. הוא ישב, זכוח, אמר חבר'ה, תקשיבו, אני כבר הייתי במקומות הרבה יותר מסוכנים, אפו טילים, אני מזכיר. והוא הסתכל על זה במין ביטול כזה, ואמר, זה שטויות, אין שום בעיה. הוא גם ניהל את המשבר בצורה, אגב, גם הוא לצערנו נהנה מנחת זרועה של אותו קורפורט שדורס אנשים לפעמים. מה שאני חושב שאפשר ללמוד את זה, מזה, והנושא של ניהול משבר, איך פתאום מיגרה רמה אתה יורד לבירה עמיקתה, וזה אני אומר עם הרבה כבוד לאיך שהחבר'ה, כי זה היה גיל, אבל גם חבר'ה אחרים ניהלו את המשבר הזה בצורה יפה יפייה, הם לא נכנעו, ואם אני זוכר נכון, לקחתם בזמנו גם יועץ תקשורת שעזר, ועורכי דין, שעמדו וניהלו, מדובר פה באמת על, על דוד שנלחם לא בגוליאת, בעשרה גוליאתים, זאת אומרת, אותה חברה באותה עת הייתה חברה של כ-160 מיליארד דולר הכנסות, 300 אלף עובדים, עורכי דין על הפיירול, זאת אומרת, יושבים בסניף הישראלי, אם אני זוכר נכון, היה לנו צוות משפטי של ארבעה עורכי דין, הם כמובן לא ניהלו את זה, כי פחדו שאותם עורכי דין לא יהיו לטובת החברה, היה משבר מטורף בחברה באותה עת, גם בתור מי שהיה בתוך החברה, חצי שנה עבדנו לתקן את המשבר בזמנו.
אני באותו יום חמישי שחזרתי וישבנו ביום שישי בבוקר, תמר גולן, עידית ואני, ותמר אמרה, זה פרויקט. עכשיו צריך להאריך למלחמה, מלחמה, מקימים חדר מצב, חדר מלחמה, דבר ראשון צריך איש יחסי ציבור. צריך מישהו שיעזור לך, כי HP תזרוק לך את כל הלכלוך האפשרי. ומצא מזלי וניסים דואק, אחד מאנשי יחסי ציבור המדהימים ביותר שפגשתי עד היום, הגיע לאופנוע שלו במאוד מאוד מהר, הוא מטורף, ניסים חולה אופנועים, ואני זוכר עד היום, הוא נכנס ככה עם הקסדה, הוא מסתכל עליי והוא אומר, הוא ביקש מעידית ומתאמר לצאת, הוא אומר, לי תגיד את האמת. אני צריך לדעת את האמת, לא משנה כמה האמת, גם אם רצחת, אני צריך לדעת את האמת, את האמת, את האמת, גיל, את האמת. כי אם אני לא יודע את האמת, וזה איכשהו יגיע לעיתונאים, אני לא יודע איך לטפל בזה. לא משנה מה נגיד להם, אבל אני צריך לדעת את הבייסליין. אמרתי, אני נשבע לך, לא עשיתי כלום, אתה תכיר אותי. שכל הפרשה הסתיימה, אני זה אמרתי, שמע, אני עובד עם הרבה אנשים, אבל אתה אידיוט, אתה באמת לא עשית כלום. אז זה ככה הצוות, והצוות שלנו, by the way, הבאנו גם, אני קורא לזה מובילי דעה בשוק הישראלי, מנכלים של חברות הייטק, אני לא אגיד את שמם, כולי הם לא הוצאו, אבל הם, היה לנו פעם ביום, ישבנו ביחד, מי בטלפון ומזה, וכל יום עשינו ניתוח של היום שהיה, ומה אנחנו רוצים לעשות קדימה באותו יום, וזו העוצמה של הקטן מול הגדול. היכולת שלך להיות, לנוע יותר מהר, לקבל החלטות בריל-טיים. בארגונים גדולים, כל ידיעה לעיתונות וכל שיחה וכל תגובה וכל מהלך משפטי, זה הסניף הישראלי צריך לדבר עם הריג'ן, והריג'ן צריך לדבר עם הנהלת אירופה, והנהלת אירופה צריכה לדבר עם ארצות הברית, וארצות הברית צריכה לדבר עם הליגל ולהגיע לקופורט, ואז כל התהליך בחזרה, כזה דבר לוקח שבוע. אתה בשבוע הזה יכול 10 פעמים כבר לייצר את הלנוע, משפטית בעיקר, ולעשות את התהליכים ששומרים עליך וגם על האחרים. וזה מה ששיחק לטובתנו בהתמודדות מול HP, אבל הכי חשוב, כמובן שאנחנו באמת לא עשינו, זאת אומרת, זה היה טירוף מערכות שלימד אותי שהארגונים הגדולים האלה, לעובד אסור אף פעם בצורה עיוורת לסמוך על הארגון.
אז איך אתה, מה בעצם אתה מביא מהפרשה הזו, שכבר הראה לפני עשור בערך, אל בעצם אל הקריירה שלך עכשיו, שעדיין באיזשהו מקום המשיכה להיות בעולם הקורפורט למשך תקופה לא מבוטלת, בתור אורנג' ופרטנר?
קודם כל, שבאים ואומרים לך, אנשים בכירים ככל שיהיו, תשמע, עובד הזה ככה וככה, וצריך לעשות, וצריך, אתה יודע, במיוחד בישראל, אני אומר, הטמפרמנט, המזג החם שלנו, ואנשים מתעצבנים וזה, קודם כל, תבקש לראות הוכחות, תבקש לראות דברים, תרד לפרטים הכי הכי קטנים, הכי הכי קטנים, אל תעמק. גם אנשים לא בכוונה, אבל אנשים חיפפו נקודה, לא ראו משהו, לא הבינו משהו, מדובר, אני מבדיני נפשות, מדובר באנשים, לסיים קריירה של בן אדם בצורה כך רעה. אז קודם כל למדתי שפה חייבים לרדת לרמת האטומים, שאתה מסתכל כאלה דברים.
נעשית יותר רגיש בעצם לפרט בתוך חברה?
בטוח. בטוח, בטוח. הפסקתי גם להאמין באמת האבסולוטית של הארגונים הגדולים. הייתי כזה חייל של הארגון הגדול, וזה די התעוררתי בצורה מאוד מאוד קשה, שכביכול הם, הארגונים האלה, יש להם את היכולת לדעת מה טוב, ואיך לנהל, כי השתחי במערכת כל כך גדולה, זה מערכת יותר גדולה ממדינה.
יש להם גם את כל המסממנים של מדינה, יש דגל, אני זוכר שב-HP היה לנו שלושה תרנים, דגל ישראל באמצע, ושני דגלי HP בצדדים. עכשיו, שטיילנו לפני חודש וחצי, חודש, בפאלו אלטו, ועברנו, ועירחו אותנו גם בגוגל וגם בפייסבוק, אז לי היה, אמרתי לרן ככה כל הזמן, יש איזו תחושה כזאת לא נעימה להיות בתוך הקורפרט, למרות שהן מתנהלות בצורה מאוד שונה, חברות, מה שקוראים הדרקונים החדשים, זה הרבה פחות, נקרא לזה פשיזם ארגוני, אם כי זה מילה מעט קשה, אבל יש בזה איזה מידה מסוימת של פשיזם. בעיקר בחברות העבר, אני לא אשכח שהיה איזשהו קטע, קטע הזוי באותה תקופה של הזה, הבניין של HP, יש מין, לפחות אז היה לוגו מואר עם מנורה מאחוריו, דבוק לוגו על הבניין, ובאותה תקופה שהיה את הבלגן הזה, התקלקלה מנורה של אחד הזה, אז אחד העובדים שלח, אם קורה משהו ולא יודעים, ואולי בכלל סוגרים את החברה מהסיפור הזה, מזה שהמנורה הפסיקה לזה ולא ראו את הלוגו בלילה. אז צריך להבין שזה באמת, אני זוכר, אני תמיד, אולי תמיד הייתי מין ציני כזה, מין איזה סטארט-אפיסט בתוך קורפורט גדול, אבל הסתכלתי על זה קצת בבדיחות, אבל הרבה אנשים זה אותה אנקדוטה מאוד לא נעימה, שברה את האמון בדרך הקורפורט.
נשמע לי שזה גם מה שקרה לך במידה מסוימת, לא?
כן, האמון שלי במערכות האלה היא התערערה, זאת אומרת התערערה. אני, עובדה שהמשך הקריירה שלי היה שונה לחלוטין, ושונה מהבחינה הזאת שלי היה חשוב אחרי זה לחזור לעבוד בחברה ישראלית. רציתי, לא רציתי עוד פעם להיות חלק מקורפורט אמריקה. רציתי להיות חלק מתרבות אחרת, ולא רק תרבות אחרת, אתה מגלה בארגונים הגדולים, שאולי זה תפקיד מאוד בכיר להיות מנכ״ל HP ישראל, אבל בסופו של דבר, אתה די ממלא אחר ההוראות של המטה, האסטרטגיה של החברה, המוצרים, הפנייה לשוק, העשה ואל תעשה בתהליכי המחירה, יכול להיות שיש עסק מאוד מאוד רווחי לדוגמה למכור שירותים מסוג מסוים, אבל החברה החליטה שזה לא מעניינה, אז אתה לא יכול למכור את זה, למרות שיכול להיות שזה מאוד רווחי ומאוד טוב בישראל, אתה לא מסוגל להפעיל את השיקול דעת המקומי, אתה מאוד מאוד מוגבל בארגונים האלה, הם מאוד מאוד ריג'יד, מאוד מאוד נוקשים בצורה שהם מתנהלים. ואני זוכר שעברתי לאורנג' אחרי איזו תקופה, אז דוד אבנר פעם אחת פוגשת עם הגיל, אתה יודע שמותר לך לחשוב. מצגות פאורפוינט אתה לא תקבל מהקורפורט, תגיד לך איך להתנהל. אתה מכין את המצגות פאורפוינט לאחרים, איך להתנהל. זאת אומרת, השינוי הזה, מהמקום שבו אתה באיזשהו מקום מיישם את האסטרטגיה, למקום שאתה מפתח את האסטרטגיה. וזה השינוי המהותי ביותר, שאני כל כך שמח שעשיתי אותו. כי אחרי זה המשכתי עם זה. אבל הארגונים הגדולים האלה, אפילו שאתה מגיע לרמות המאוד בחירות, כשהייתי באירופה וכו', גם שם, אתה יודע, המקומות של קבלת ההחלטה האמיתית, זה כל כך מבוזר, וזה כל כך לא ברור, וזה כל כך למעלה, שגם ארגון של 100,000 עובדים, זה עשרות בודדות.
מה במבנה או בתרבות של HP גרם לזה בעצם שהחברה יצאה למין מסע התנגשות פנימי שכזה, בלי הרבה מושג כנראה בין יד ימין ליד שמאל במובן הזה, שאתה אומר שאפילו אלה שבאו לשימוע בישראל לא ידעו. מה, איך היית בונה אולי אחרת את החברה, אם עכשיו בעולם אידילי, כדי שדבר כזה לא יקרה בצורה כזאת? או שזה בלתי נמנע בארגונים גדולים?
חברות ציבוריות מאוד מאוד חשוב להם התפקיד של האודיט, של הדיווח על מעשים נכונים או לא נכונים, על כביכול עבירות בהתנהלות של החברה. חברות ציבוריות יש להם אפילו דירוג על הפתיחות שלהם והיכולת שהם מקבל ביקורות כביכול. וניצלו את זה לרעה. זאת אומרת, באותה תקופה ב-HP היו מקרים וראו מקרים של יבוא מקביל במספר מדינות בעולם. אני גם ידעתי על מקרים שכאלה. במזרח אירופה היה הרבה עסקים שכאלה. ריג'ן שלא כך רחוק מאיתנו, ומדינות הרבה יותר גדולות, בדרום אמריקה, במזרח הרחוק. מסיבות כאלה ואחרות, שזה באמת אני לא רוצה להיכנס אליהם, אבל נכתבו כלמעלה מ-300 ומשהו הודעות שונות שנשלחו למבקר של החברה, שמצביע על כך שבישראל מתנהלת פרשה כזאת או אחרת, וזה נפל על קרקע פוריה. ואני חושב שהארגון בחר בתור מטרה למען יראו ויראו, למען להעביר מסר לכל העולם, ועשו מזה שור בכל העולם, שתראו כמה קשה אנחנו מטפלים באנשים שמתעסקים בתחום הזה, ואתם אל תעיזו. איך אמר לי פייר לואיג'י קוסטה ב-HP במילאנו, באיטליה, שעבדתי בז'נבה, אומר, וואי, 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 הם בחרו, מה זה את האיש הלא נכון? אבל, והוא אומר שהחבר'ה במילאנו מחו כפיים, ששמע מה קורה, מה שקרה בארץ, מאוד מאוד צחקו, שהתעסקו עם הלא נכון. מה לא טוב בארגונים כאלה? אמרתי את זה מקודם, אני חושב, שחייבים חייבים לרדת וללמוד את הפרטים לעומק. יכול להיות, שמע, אני לא אומר שמעולם לא טעיתי ומעולם לא עשיתי משהו, אבל שאני ביודעין ואני פעלתי ואני...
ממש ציירו תמונה של מאפיה. אחד הדברים היפים שאמר, אחרי שהם התעשתו, הם גם התנצלו כמו שצריך, וגם לקחו את זה, וממש לקחו את זה כתהליך לתיקון וסידור וניקוי האורוות של האודיט, לא של הלכאורה עובדים אם סורחים או לא סורחים. פשוט כל התהליך התהפך, וכמו שאמריקאים יודעים לעשות את זה, גם את זה הם עשו עד הסוף. אז כך שזה
אני יודע שאחד מהחוקרים פוטר מהחברה, פשוט הם דאגו להעביר את המסר, שאחד מהחוקרים פוטר מהחברה, ונמצא שבאמת כל הדוח הזה היה אפקטיבי לחלוטין. הם פשוט קיבלו כנראה הנחיה.
אוקיי, אז אנחנו שמים את זה, את הסיפור הזה מאחורינו, אתה עוזב את HP, ועכשיו בעצם מגיע אולי שלב חדש בזה, איך אתה מתמודד עם זה ברמה... ברמת המוניטין האישית שלך עכשיו כמישהו שהיה מנכ״ל HP ועכשיו האשימו אותו בדברים, מה עשית הלאה בשביל לצאת בעצם מהפוזיציה הזו?
לא צריך לצאת, נשארתי גיל ואני עדיין גיל ואני עדיין כיף לי וחשוב לי לקום בבוקר עם חיוך לעבודה.
אבל לא היו, לא היה קשיים אולי, בכל זאת עכשיו אתה צריך להוכיח את עצמך שוב בעולם הזה?
אני יודע מה ערכי ואני יודע מה אני מסוגל ואני יודע מה אני מחפש. במספר חודשים אחרי סיום התפקידי, אני קיבלתי הרבה מאוד הצעות עבודה לשמחתי, ואני מאוד מאוד שמח שיצא לי להגיע ולעבוד בחברת אורנג', בהנהלה של חברת אורנג' בישראל, וזה היה פנטסטי. ואני, מה שמניע אותי בבוקר וכל יום, זה לעשות טוב, זה לקדם את העסקים של החברה, לקדם את עצמי. שקדם את עצמי, הכוונה היא לא לקדם את עצמי, מה שאני חושב, פוליטית בארגון, אלא לקדם את העשייה שלי, את הלימוד, את התהליכים, ואורנג' היה מקום פנטסטי. כמו שאמרתי, הייתי בהנהלה הבחירה של החברה לקבלת החלטות ולהניע את הארגון, ומאוד התחברתי לזה, ומאוד שמחתי שהחברה אפשרה את זה. ולא הרגשתי שצור שאני חייב להוכיח את עצמי, זה...
אבל בכל זאת, הגעת ממנכ״ל HP לסגן סמנכ״ל באורנג'. זו כביכול ירידה במעמד, אולי.
התחלתי בתור סגן סמנכ״ל, זו הייתה תוכנית שמראש, אורנג' מאוד מאוד האמינה שתהליכי החפיפה, ידע ארגוני הוא נכס שבא לתואר, השווי של ידע ארגוני. הרבה פעמים ארגונים שממהרים להחליף אנשים מאבדים המון ידע. ואני חושב שעמיקם כהן התחיל עם זה, ואחר כך דוד אבנר המשיך, שאין מעברים מהירים. בתור הכנה שלי לתפקיד סמנכ״ל, הייתי צריך לעבור תקופת הכשרה כסגן סמנכ״ל, זה מעין תהליך הכשרה שנערך כשישה חודשים, שבו אני לומד את התפקיד על בוריו, אני מעין טייס משנה, יש לו תקופה ארוכה, מעט מאוד ארגונים עושים זאת, אבל עבורי היה לי מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, אני לא אחד שקם בבוקר מסתכל על הטייטל, אתה יודע, אתה אומר, היית מנכ״ל ועכשיו רשום סגן סמנכ״ל, באמת, זה... אני, יכול להיות זה לא טוב, אבל אותי זה פחות מעניין הטייטלים, אותי יותר מעניין התוכן של התפקיד, העשייה, מה שאתה עושה.
אז למה זה היה לך קשה, כאילו, התקופה הזו?
כי אתה לא במצב באמת לקבל החלטות, אתה לא במצב באמת, אתה יושב ליד, אתה לא יושב בסדר.
אתה לא בנהג, אתה במושב הנוסע.
כן, ואתה גם צריך ללמוד עולם תכנים אחר, ועולם מכירות אחר לגמרי. אם ב-HP יחסית העסקנו כוח מחירות מאוד מאוד B2B, מאוד קטן, מאוד יהודי, הגעתי לחברה שהעסיקה מאות רבות של אנשי מחירות, בחטיבה העסקית לימים היה לנו 300 אנשי מחירות, ועסקת בכל הקשת של הלקוחות העסקיים, החל מטיפול שירות ומחירות ללקוח בפיצוצייה, ועד לטפל בלקוח מדהים כמו אלביט, או כמו אינטל, ואחרים. זאת אומרת, כל הקשת הזו נמצאת לך בחטיבה, ואתה דן בכל הדברים האלה. גם אתה עובר מתפקיד שהוא מאוד, אני קורא לזה, מחירתי, שיווקי, ניהולי, ברמה יחסית פשוטה ב-HP, לתפקיד מאוד מאוד תפעולי. הייתי צוחק, הייתי אומר, הייתי קם כל בוקר, והייתי צריך לגלות איזה ברוך קרה לי בלילה. בסופו של דבר, אתה מטפל במאות אלפי מנויים שיש לך בחטיבה, ותמיד יש איזה לקוח שהיה לו קרייסיס, או איזה מערכת נפלה, נכנסנו יותר ויותר לעולם של רשתות, וניהול רשתות, וניהול פתרונות חכמים, לאו דווקא הטלפון נהפך הרבה יותר מטלפון בתת תקופה, בין איזה ניהול שירות לרכבים, ניהול ציי רכב, ובין אם זה ניהול כל מיני עמדות חכמות שפרוסות בארץ כאלה ואחרות. וזו התקופה מדהימה, זה היה 5 שנים, שמאוד מאוד נהניתי, וגם הצוות הניהולי, העמיתים שלי להנהלה באורנג' וגם העובדים אצלי בכלל, בחטיבה בפרט, עד היום, אני אנשים שמאוד מאוד מאוד אוהב. אורנג' הצליחה לחנך, לפתח, ממש להביא דור של מנהלים בסגנון אחר לגמרי, מה שאני הכרתי עד היום, ולמדתי המון המון בתהליך הזה. עד היום, גם בדאטה הקטנה, היום שאנחנו מוכרים פתרון גדול ללקוח, כל התהליך של הטמעה, אנחנו קוראים לזה הכנסת לקוח, המעבר מתהליך המחירה לתהליך הייצור וההטמעה והכנסת המערכת ללקוח, תהליך שהעתקתי מאורנג', איך מכניסים לקוח גדול למערכת, מעין צ'קליסט, ולמדתי את זה, ומעמית שלי, שלימים גם היה מנכ״ל חברת חשמל, אלי גליקמן, למדתי ממנו ממש את התהליך, איך עושים הכנסת לקוח, ואני צוחק, לפעמים בדאטה אומרים, מה, אנחנו לא אורנג', אני אומר, כן, אבל זה לקוח גדול, הוא לא יסלח לנו אם נעשה את זה עקום, תאמינו לי. אז כן, זה דברים שלמדתי ואני מיישם אותם עד היום.
כשאתה מסתכל אחורה בעצם על כל הניסיון העשיר שלך כמנהל בכל הדרגות, מה אתה יכול אולי לתת איזושהי עצה, נגיד עצה ששווה זהב למישהו שעכשיו מתחיל את דרכו בעולם הניהול, במקום זוטר יחסית?
אני אגיד משהו מאוד אישי ממני, לדעת למצוא את האיזון הנכון. פעמים שאלו אותי, אני זוכר שהטלפונים החכמים התחילו להיכנס, והוזמנתי לכל מיני הרצאות ולספר, אמרתי, הפונקציה הכי חשובה בטלפון סלולרי זה שאפשר לחבוט אותו. ואנחנו לא מספיק עושים את זה. ההצעה שלי באמת לכל החבר'ה הצעירים וגם למבוגרים, לדעת מתי להתנתק, הנכס הכי חשוב, הדבר הכי חשוב זה המשפחה שלכם. זה לא מקום העבודה וזה לא כרטיס הביקור. הנכס הכי חשוב זה מי שלידכם ומי שסביבכם. ואני חושב שהלחץ הזה להצליח ולהתקדם ולעבוד, שאני חטאתי בו, אני עשיתי. אני חושב שלימים למדתי ולמדתי גם לאפשר זאת לאחרים. למדתי לאפשר זאת גם לאחרים. מנהל הפעילות שלנו עכשיו בהולנד כהולנדי טוב, יצא לחופשה של 3 שבועות. אני אסרתי על החבר'ה הישראלים להתקשר אליו. אמרתי, מי שצריך לדבר איתו, יפנה אליי, ואם אני אמצא להם נכון שזה מספיק חשוב, אני אפריע לו, לא הפרענו לו פעם אחת. פעם אחת. אני חושב שזה הדבר, אם יש משהו שאני חושב שאנחנו צריכים ללמוד, צריך ללמוד לדעת לעשות את לחבוט את הכפתור. אני לא יודע כמה אנשים פעם אחרונה חיבו את הטלפון שלהם ולא על טיסה. זה ההצעה.
הבאלנס.
הבאלנס, כן. אנחנו לא מבינים את החשיבות שלו, גם לטובת חיי העבודה. לדעת להתנתק, לדעת את המספר שעות האלה, או את המספר ימים האלה, או בערב שאתה בבית, כמה אנשים ממשיכים לעבוד מהבית, ובגאווה למחרת חוזרים לחבר, ואומרים, אתה לא יודע, כל הלילה תחנתי על מיילים. ואני אומר, איפה המשפחה, איפה הוא, איפה הנפש שלו? שמישהו הגדול יבוא ויום אחד וינסה למחוץ אותו, מה הוא יגיד? מה, עבדתי בלילות על אימיילים? שיבין שבסוף זה הוא במרכז, ושיאפשר גם, עוד פעם, אני מדבר שלו למנהלים, תבקשו את זה מהעובדים. גיל וייזר היה מסתובב בימי, בדיגיטל האגדית, הם מספרים לי, בימי שלישי או רביעי, היה מכבה את האורות בשעה 16:00, והיה אומר לעובדים, כדאי מאוד שתלך לראות את הילדים שלך, וזה לא עוד כמה שנים, בצף של בית משפט, זה היום הביקור שלך. אז אם יש איזה מסר, זה המסר שלי.
זה המסר. תודה רבה גיל.
בכיף,
תודה לכם. It's been a pleasure. זהו, עד כאן. תודה רבה לגיל רוזנפלד על הרעיון הנהדר והזמן שהקדיש לנו ולמאזינים. אתם מוזמנים לבקר באתר של עושים עסקים בכתובת ranlevy.com/biz ולהאזין לפרקים נוספים של הפודקאסט שכבר עלו להעביר. למשל, איך מקימים חברה ישראלית בינלאומית עם אורי להב, מייסד Outbrain, וחשיבותם של הקשרים האנושיים עם ניר דבי, במייסדי הסטארט-אפ Global E.
באתר תמצאו גם קישורים לפיד ה-RSS של התוכנית, לאפליקציית האנדרואיד של הפודקאסט ועוד ועוד. תודה רבה לעידן כהן המפיק שלנו, אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות.